עוד קטן, קטן הוא עצמאי, זה אומר ההודעה שלו יכשיר אותה גם בלי האמירה שלה, והאמירה שלה יכשיר אותה גם בלי ההודעה שלו. שואל את עושה אותו, אם הוא לא מודע, ומה הוא כן עושה? כי הוא נמצא כאן, אם הוא לא היה מודע, אז היא נאמרת רק בגללה, אבל מה הממד שלו? אז כותב את עושה בסוף הדיבור, ועוד כפשוט, ועוד אפילו לא יודע. הנה, מנת ולאב דקאמר דלאב מיני. ועוד אומר שזה ליל, כבר אבי ברי וברי. אלגון שמי, תודלת כמה נדלי שלהם. ההפך, מי מודע זה שהוא לא מודע. מה זה לא מודע? לא נסתף, לא מדבר. אם הוא יגיד, לאב מיני, אז היא לא תהיה נאמנת. למה לא? כי יש גמרא בפתחת פרק ב' שאומר מפורש שגם ליל רק יתיר בברי ושמע. בברי וברי לא. כלומר, מה שאנחנו יודעים מתוך הסוגיה שלנו, זה נראה שגם ליל רק יתיר בברי. לא דיברנו על הצד השני. ונשים את הקלפים על השולחן מיד. ההסבר שאני הצעתי בשיעור, גם כן רק דיברתי עליה, זה חשוב שהיא תהיה ברי כדי לתת לה, למעמד שלה להיות תחת האור, תחת המסגרת של דיברתי לקשר. אבל הגמרא בתחילת פרק שני. המשנה השנייה בפרק שני זה מעבר חד מאוד לגבי הנושא של כתובות. כלומר, כשאומרים שעומדים פרק ראשון, מתכוונים עד למשנה הראשונה של פרק שני. כשאומרים פרק שני זה מהמשנה השנייה של פרק שני. מישהו, חס ושלום שאני אגיד דבר כזה, מישהו טעה בחלוקת הפרקים. אבל מצד שני זה גם טבעי שחושבים, אנחנו נגיע לסוף פרק ראשון, בטח יהיו כאן כמה קלי דן שהציעו שנעשה מסיבת סיום. אז אני מודיע מראש שהפרק ייגמר רק אחרי עוד משנה. מצד שני, גם אני מושפע מזה, זה קשה מאוד לזכות הגבולה בתחילת פרק שני, כי נגיד לשם כבר מנטלית מכירים את עצמנו להתחיל פרק שני אמיתי, ואז רצים מהר מאוד דרך המשנה הראשונה. אבל תוספות היה יותר רציני, אז הוא זכר. אז הגמרא שם אומרת בתחילת הדברה, בתחת את זין עמוד א', שגם שם יש נושא של שם זמיגו, נושא שקשור לנאמנות. נאי מתנה, נאי מסתם דלוק המנגמליאל, נאי גמליאל לא אמר אי מהמנה, פשוט המנגמליאל, עד כאן לא גם מנגמליאל, עד כאן לבריא ושבע, ולכה ברי וברי. אמר הגמרא שזה החילוק בין המשנה הראשון של פרק שני לבין המשנה שלנו. המשנה שלנו גמליאל, כמו שם כתוב שהוא לא נאמן, שהיא לא נאמנת, בגלל שאצלנו זה ברי ושם, ושם זה ברי וברי, אמרו לי למודה בברי וברי. אז לכן, תספת אומר, טוב, אז לא מודה זה, לא מודה, לא שהוא אומר את הלך. הכל מצוין, וכך הוא מסביר את זה. עכשיו, השאלה היא באמת למה? מה זה אכפת לי שהוא ברי שלו? אמרנו שאנחנו רוצים לדעת מה מעמדה, השאלה אם נדבר את הקשר, נדבר את הקשר. יש שתי אפשרויות. לכן הולכים לחומר, לפי רבי יהושע, ואומר לי לא נשק, כיוון שהיא ברי, אז זה לא שתי אפשרויות, זה אפשרות ועוד אפשרות, ככה אני הדברתי. אז למה הברי שלו מקלקל את המצב? לא, מה זה מעניין אותי? בוא, בתחילת הסוגיה הזאת, לפני שבוע, אז מישהו שאל שאלה, אחרי אני לא זוכר ממש את השאלה, אבל עניתי שלא כל אחד, זה לא שאמרתי, כי אמרתי, אמירה זה מין כותרת, זה מין כובע כזה שמכוון אותך לראות, כמו שומעים קודם כל את האמירה, ואחר כך חושבים אם זה לא נכון. אז מישהו שאל אותי, אז אולי גם אנשים אחרים, אמרתי, אין לך אדון אביסוס, כל אין אחד יכול כאן. אמרתי, לא, צריכים שזה יהיה אדם שמשתתק, כי המטרה היא שזה חלק מהמקרה, זה לא שבטין אוספים עם זה, אלא שהם רואים את המקרה. וזו השאלה, מה שאתמול, או יום שני, הגדרנו המחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי יהושע, שרבי יהושע לא אכפת לו מאמירות בכלל, אמירות זה תמיד איסוף אינפורמציה, רק המקרה עצמו. מה זה המקרה עצמו? יש לו חידוש, בקרה עצמו זה, כך הסברתי, אישה ניסי דייקה ומינסווה. החתונה זה חלק מהמקרה, אבל הדיבור לא. אז אני לא סביר שהדיבור שלה כן. אז מה לכאורה, על פי התוספות, מה לכאורה גמרא בדף ט"ו אומר? הדיבור שלה זה חלק מהמקרה, ומה עוד אפשר להגיד על חלק מהמקרה? אנחנו יודעים שהדיבור שלה זה חלק מהמקרה לפי גמליאל. יודעים שלפי רבי יהושע, זה שזה חתונה ולא זנות, זה חלק מהמקרה. עכשיו יש לנו שורה שלישית, מה עוד הוא חלק מהמקרה? הדיבור שלו. למה הדיבור שלו? שכל הזמן אני אף פעם, האמת, אף פעם לא הוצאתי את זה מלכה, כי מה אמרתי? צריכים משתתף. אז הוא משתתף, היא משתתפת, הוא משתתף. מה ההבדל בינה לבינו? יש הבדל. זאת אומרת, מה שאין את זה, מה יראו לי אותו הבדל? שהם משתתפים באותו מידה, אבל מה?
היא בריא ושם.
היא?
היא תמיד אלה
בריא,
זאת אומרת,
אני לא יושם. לא, אני רוצה לדעת, מה אבא מיני של תוספות דוחה כאן? היא בריא, והוא בריא. אני הייתי טוען, אני רוצה לטעון, נגד התוספות, שהבריא שלה זה חלק מהמקרה, והבריא שלו זה לא חלק מהמקרה. התוספות אומר, לא, אתה מה שאמרת, במקרה אמרתי את זה לפני שבוע, משתתפים, הדיבור שלהם זה מגדיר מה הם עושים. אז הוא אומר, לא באתי אלה, אז הוא אומר, לא, אז זה החלק מהסיפור. מה ההבדל בינו לבינה? האמת שעכשיו שמעתי את זה, יש הבדל בולית הרבה יותר פשוט. מה ההבדל בין הדיבור שלו לבין הדיבור שלה? למה לא לכלול את הדיבור שלו בתוך הדרת המקרה וכן לכלול את הדיבור שלה? כן, אז קודם כל, זה לא קשבתי, קודם כל, כי הוא אומר שאני, הוא אומר שזה לא אני. אז לפי דבריו הוא לא משתתף. זה קורה כזה, יש, אני צריך לזכור, זה קשה לי לזכור במקרה. יש כמה מקרים כאלה בשעס, שבו אתה מגדיר מישהו כקשור לסיפור, ולכן יש לו נאמנות או איזשהו מעמד מיוחד, ואז השאלה עולה, מה קורה כשהאם הוא נאמן להגיד שאני לא קשור לסיפור? יש דוגמה קלאסית, זה מקרה שלא דיברנו בשיעור, אבל אני מניח שחלק מכם היו עירים וכן שמעתם, דיניאקי. אז אבא נאמן להגיד, הפסוק, מה כתוב? הוא יכול להכיר את הבן. מה כתוב שם? הוא יכול להגיד שזה שהוא הבחור. אבל הגמרא אומר משהו אחר. אדם נאמן להגיד שבני זה מאם זה. טוב, זאת עוד הפעם, הוא נותן מעמד מסוים לבן. אבל איך הוא, איך הוא אומר שבני זה מאם זה? איך הוא מאם זה? אז המקרה, אחרי שחושבים בן, הוא לא אומר שבן שהוא מאם זה. מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא בן שלי, ויש לו אישה. אשתו, ולכן הבן הוא מאם זה. אז אם זה לא בן שלו, אז אנו נאמן. אדם נאמן להגיד שאתה בן של מישהו אחר, אז כשעולים את זה, הוא היה טוב, הוא היה בחזקת מרבוב, אבל זו דוגמה קלאסית לבעייתיות, לתת למישהו מעמד של נאמן, עכשיו זה נאמן, כאן זה לא נאמן, זה קצת דומה, כן? אז הייתי אולי חושב שההוא, בטח הכל שלו זה חשוב, אם הוא יגיד שזו, אני לא יודע, הוא יגיד אני פסול, אז אולי זה חשוב, אבל זה לא מה שהוא אומר. היא אומרת, קשה ניבלתי, והוא אומר, לא, אני לא, כמו, קשר ערוס לערוסה, זה ככה. הוא אומר, לא, אני, אלא מלא לפסל אחר, כי הוא הפשעה היחיד. אז אולי בגלל זה הוא לא צריך להיות קול, כי הוא, הקול שלו זה קול שאומר שהוא לא חלק מזה. טוב, אתה יכול לתראה את זה, זה בכל זאת. היא אומרת שזה קשה בגלל שהוא משתתף. אז זה ההבה מיני שלה, זה מה שנותן את המבט. אבל יש סיבה אחרת לא להקשיב לו. וזה כבר הלכתי ולא מציאותי. הנושא שלנו, עוד פעם, זו שאלה, הכל תלוי בכל הסוגיה הזאת. השאלה היא מה השאלה, איך אתה מנסח את השאלה. גם אתה אומר, מספרה של עצם, זה אותו דבר, אבל ניסחת ככה, קיבלת תשובה אחת. ניסחת שאלה אחרת, אז אתה בגישה אחרת. השאלה זה לא מה האופי של הביאה. השאלה היא הלכתית. מה השאלה הלכתית? מה המעמדה? השאלה היא מי כשרה ובסולה. אחר כך יש שאלה אחרת, אם הבת כשהיה אופסולה. אבל אנחנו לא שואלים על אם הייתה כאן ביה כך או כך. כמובן, זאת אותה שאלה. אם הביה ביה פסול, אז היא פסולה. אם הביה ביה כשרה, אז היא כשרה. אבל השאלה שאני שואל זה, מה המעמדה? וזה היא אומרת, אני דיברתי לקשר. היא מדברת על עצמה. זה בעצם הנקודה שראינו אתמול בשיטה מקובצת. שאמר שבניתן ניסוח שלו, אני צריך שיהיה כאן ספק אותי בכלל ועדיי בגופו של הבעל החזקה. אז הוא שאל את עצמו, נו, אז כאן זה לא בגופו של החזקה, כי השאלה היא מדברת, הספק הוא כשר או הוא פסול, והחזקה זה בגופה. אז הוא אמר, עשיתי את הדרי, זה לדייק קצת, אבל בסופו של דבר, מה הייתה שורת ההכפלה שלו? כיוון שאנחנו לא דנים בו, אלא דנים בה, אז נכון, אתה יכול להגיד ששאלה הוא קשר ופסול, אבל מה שמעניין אותי זה שהאמא היא נבעלת לקשר, הוא נבעלת לפסול, זה כן שאלה בה. זה מיקוד השאלה של המנת ניסה, ששם השאלה היא על החותנת, והחזקה היא בקלה. כל השאלה של הניסוח של השאלה הלכתית.
אז אני הייתי אומר, האמת שהייתי אומר את זה, אני דווקא חשבתי שזה נכון, הופתעתי לראות מה שכתוב כאן בתוספות, שאם היא בריא, אז היא מגדירה את עצמה כנבדת לקשר, עד שלא יוכח אחרת, עד שאתם לא תסתפקו ואתם לא מסתפקים. אבל כשהוא אומר, אני לא אבוה, וגם אם הוא היה אבוה, הוא היה אומר, אני פסול, או משהו כזה. אז אולי הוא לא יכול לתת מעמד מיוחד, אני אקשיב, אבל הוא אין אחד, אין אחד בתור איסוף אינפורמציה, הוא לא מעניין אותי. בתור מגדיר את המציאות, בתור חלק מהמקרה, הוא לא חלק מהמקרה. אז תסבור את זה לא נכון, המקרה הוא, במקרה הזה, המקרה הוא הביאה, כלומר, השאלה אם היא נבלת לקשר, אבל הקשר שנבלה לו, פסול שנבלה לו, הוא כן חלק מהמקרה. זה מה שתוספות אומר, וכך כתוב ראשון המחיב. שאלה, האם בכלל, כלומר, תוספות אמר זה בגלל גמרא, נראה שבמבט ראשון הייתי רוצה להסביר את הגמרא שלנו אחרת, כי לכאורה המקרה, במציאות המקרה, יש אישה שהיא מעוברת, וזה מפתיע אותה, כי היא עמוסה, היא לא אמורה להיות מעוברת. אז היא אומרת מיני, והוא לא מודה. אז במקרה הנורמלי, לא הלוגי, מה פרק המילה לא מודה, אבל בעיתון, הוא לא מודה, אז מה הוא אומר? הוא מגרד את הראש ואומר, אני אחשוב על זה. הוא אומר, לא מיני, זה הפשט הפשוט של המקרים במציאות כזאת. זה לא, לא כמו המשנה שלנו, שאין לנו בכלל בורר, הוא נעלם. ואז היא אומרת, לפלוני כושר עם שם דיברתי, והוא לא מוזכר, אז הוא לא מדבר, כי הוא לא פה. ראינו ממחוק, אבל כאן האורס והרוסה הם זוג. אז ברור ששואלים אותו, אם הוא לא מודה, אז הוא לא מודה. מה זה לא מודה? ההפך מזה. תוספות אומר, לא, זה לא יכול להיות. הפשט הוא שקצת נחוק, אבל שותק, נעלם. לא יודע, משהו קרה לו. אבא שלה ירה בו, שזה גם סביר. ולכן, ולכן הוא לא מודה. למה תוספות אומר? זה כי יש גמרא, הגמרא בתת זין. עכשיו, מאוד הופתעתי לראות את הראייה הזאת. אני צריך להודות, למרות שכל מי שמביאים את הראייה. אבל האם יש ראייה מגמר בתת זין? אני חושב שלא. אבל זה נוגע לשאלה בסיסית בקריאת המשניות של שתי המשניות, שלוש המשניות שלהם, ביחד עם משנה שהרמן נושא בדף תת ו' עמוד ב' תת זין עמוד א', מה הנושא של המשנה הראשונה בפרק שני? הוא אומר ככה, היא אומרת ככה, שורה תחתונה, מה היא נפקא מינה? זה כתובה, מדבר שם בדיני מאמנות. בדיני מאמנות? הבריא של רבי גמליאל בדיני מאמנות? אני לא צריך את הגבוה בדף תת זין. יש גמרא מפורשת בידיעם למודד. זה בריא בשמע, עם ציטוט של גמרא בבא מציע. ואהב המינה, ואחר כך משלימים את זה ביחד עם איגו, ביחד עם חזקה. אבל רק ביחד, כך אנחנו טענו, כך ראשונים בסופו של דבר הסכימו, שזה לא החלפת השיטה, אלא רבי גמליאל נותן לכתובה, כי היא בריא נגד שמע פלוס מיגו או חזק. עכשיו זה בריא בשמע, בריא עדיף, קלאס. אבל במשנה בדף י' עמוד א', זה לא בריא בשמע. כך טענתי. אז שווייץ אומר שכן, אני יודע. אבל איך אנחנו הסברנו, זה לא בריא בשמע, זה בריא. זה לא תפקיד של בריא בשמע ובריא עדף בגלל הספרות שאמרנו, שבריא בשמע זה עניין של טענות. כל הספרות הזאת היא רק בדיני מאמנות. שאתה טוען והצד השני לא טוען, אז הסברתי כיוון מסוים שטענה יכולה לנצח בדיני מאמנות. למה? כי בית הדין בדיני מאמנות מכריעים בין הטענות. אבל בדיני איסור, בדיני איסור צריכים להכריע אם זה מותר או אסור, זה לא לפי מה שאנשים מסוימים, הם לא טוענים גם. מי אתה? אתה לא צד? הוא לא צד. רב שם את הארץ נגד השם שמייצה, מה? הוא צד להיתר שלה? הוא צד לאיסור שלה או ההיתר שלה? כולנו צדדים. זה נוגע לאובייקטיבי, בבית דין מכריעים לפי העובדות, לפי הספקות. אם יש לדעת הספק, אז הם יחשבו על זה, אז הם לא יחשבו על זה, אבל הם לא כפופים לטענות. אין שם סברה של בואי ושם לבואי עדיף. אז הגמרא בתת זין חוזר למשניות הראשונות. במקרה קצת אחר, אבל זה הנושא, זה נושא של מיגו. אבל זה הנושא, זה בורי בשבע, ובורי ובורי, אני לא רמת, ובורי ובורי, מה יש לך? רק מיגו. גרוע. ורק מיגו, מיגו לא צילום, נורא חזקה. וחזק את גוף ובדי לא מוצאים ממון. אז צריכים שם בריא בשמע, אבל אנחנו לא קטנים. זה לא, מה אתה אומר? רב גמליאל לא כאמר אלא. מה שאני בעצם אמרתי בשיעור, לא, אולי לא אמרתי את זה בכוונה, אבל לפי מה שלמדנו במשך שבועיים זה שרב גמליאל זה לא אותו רב גמליאל. רב גמליאל רק אמר את דינו בבריא בשמע ולא בבריא בריא. אמת? אבל זה גם מגליל אחר. המגליל שלנו הוא שיטת המגליל לגבי חזקת היתר נגד מורה לחזקה. והמגליל ההוא זה המגליל בנושא של ספרת השילוב של בריא ושבע פלוס, פלוס מיגו. הגמרא בתזיין ממשיך את הגמרא בדף י' ג'. זה מה שרבי יונתן עונה אומר. לא כל כך באריכות ומתוכן ההסברים, אבל הוא אומר שהגמרא בתזיין זה מדבר על ממון. שם בוודאי המגליל הוא רק בריא ושמע עודף ולא בריא ובריא. אבל הרבריא שלנו, כולל גם הרבריא שלו בספר מוסר, צריך בריא. ולא מעניין אותי הבריא שלו. נצטרך להסביר את הבריא שרק, אבל למה באמת לא? למה הבריא שלו, איך שלא תגיד, הבריא שלו זה חשוב, למה הבריא שלו לא מזהה את הבריא שלו? אז נגיד אחד מן הנקודות שרק העליתי ודחיתי. עכשיו נחזיר אותה לתחייה. הבריא שלה זה בריא. כלומר, זה מגדיר את המציאות של המקרה. הבריא שלו הוא משתתף, הוא לא משתתף, הוא משקיף. או בגלל שהוא בעצם לפי דבריו, זה כמובן זה מעגל סגור, לפי דבריו הוא לא משתתף. אז לכן לא מקשיבים לו, לא מקשיבים לו, אז נאמינים שהוא כן משתתף. אז אם הוא משתתף, אז אוקיי, בסדר, אפשר להתחיל לעשות סיבוב לוגי כזה ולא לצאת מזה עד שנופלים מעילפון של הסחורת. קראו לי בראש בנושא אחר לחלוטין, מאמר בנושא אחר, מאמר פילוסופי שנאמר על אחד מפחות מצוות אלוקים, שכשגורים אותו, אז לוקים בסחורת אינטלקטואלית. סחורת אינטלקטואלית זה לא הרגשה באמת, אני לא באמת הסתובבת, זה לא חלוטין פיזית, אבל סחורת אינטלקטואלית, זה מה שקורה בסחורת בגלל זה. אבל בסדר, אין לך נמי. אז אפשר להגיד שהוא לא, בגלל שהוא שולל את עצמו, אז הוא לא חלק מהסיפור. אם נאמין לו, אז נאמין לו. לא מאמינים לו, אז לכן לא. או שאני אומר בצורה עקרונית, במקרה הזה, זה קצת אולי מפתיע, שהיא משתתפת בשאלה, אני אגיד את זה בצורה מפתיעה באמת, היא משתתפת בבריאה והוא לא משתתף בבריאה. טוב, זה אי אפשר להגיד. היא משתתפת בשאלה הלכתית, האם היא קשרה או לא, אז היא מגדירה מה אני בוער. והוא, הוא רק בצד, כלומר הוא חלק מהסיפור מבחינה חפצה פיזית, הוא שם, אבל הוא לא חלק מהסיפור לגבי האם זה מעשה פסול או מעשה קשה.
ואם זה לגבי
השאלה? כלומר, עכשיו יוצא דבר, אני חושב שאני, מה שאני רוצה להגיד בשביל רוב הראשונים, ואני מכבד אותם, אני משובת להם, אז זה שאכן הראיה אני לא כל כך מבין, אבל הדין הוא נכון משתי סיבות. במשנה בדף בית עמוד בית צריכים ברי ושמע ולא ברי וברי, למה? כי יש שם ספרה שנקרא ברי ושמע וברי עדיף, וברי וברי כמובן שלא ברי עדיף. במשנה בי"ג זה גם נכון, אבל מסיבה אחרת. גם שם צריכים דווקא ברי ושמע ולא ברי וברי, אבל הסיבה היא בגלל שהוא לא פחות משתק ממנו, לכן הוא יכול לגבור. יש כאן שאלה כזה פרשנית, איך אנחנו רואים את שלושת המשניות? המשנה בדף תדבר עמוד בית, זה באמת איזה עמוד נרשם, זה פרק חדש ומשנה ניסוח חדש. הגמרא שאלה מה יגיד עמוד גדיל על אותו משנה, אבל שלושת המשנות שלנו, כן, זה בולט שהם ניסוח אחיד. הוא קרא ככה, היא אומרת ככה, גם ריאל מאמין לה, ובשהו אומר לא מפי אנו חיים. הצורך, ואת אמרתי הפיתוי, אבל זה יותר בפיתוי, זה אמת. הצורך לפרש אותה כאחד הוא גדול מאוד. עכשיו, מה שכן, כאחד לא צריך להיות שזה אותו מחלוק לשלוש פעמים. שתי המשניות הראשונות, אז נכון, כן. והגמרא אומרת שכן עם איזשהו חידוש, שאין את המיגוס, לכן צריכים לגצת פעמיים, אז זה רק צריך אותה. המשנה השלישית זה לא אותו מחלוקת, אלא פחות שזה יהיה על אותו באמת מבנה בסיסי, אז העובדות אולי מטעם אחר, עובדות עם תעובדות. כאן זה ברי ושמע פלוס חזקה, ושם זה ברי ושמע פלוס חזקה. הברי השם הזה הוא ברי ושמע של די זמן, והברי ושמע הזה הוא ברי ושמע של מרדה לחזק. אבל זו עובדה שזה עובד באותו יעילות. אז לכן הרבי יהודה הנשיא צירף את המחלקות ביחד. אם זה בכלל לא ברי ושמע, אלא רק ברי, אז אנחנו מנתקים יחסית, זה רק יחסית, כי אף פעם אפשר ממש להגיד אותם אחד. אבל זה יוצא אז יותר, יחסית יותר כמשחק מילים. כן, אני קלרתי שלוש ביחד, כי אפשר לנסח את זה באותם מילים, אבל, אבל זה הפך, זה אפילו מטעה, אתה חושב שזה אותו מחלוקת, וזה לא אותו מחלוקת. זו שאלה פרשנית לגבי המשניות, מי שימן משניות בלי גמרא, רק אם קהתי, אז בסתם ילמד אותם כולם ביחד, אם הוא יוצא לעצור, אז יגידו לו, מה, אתה באמצע העניין, כי ככה זה נראה. ואז הוא יגיד פירוש אחד, פחות או יותר, פחות אחד בכל השלושה. אז אני עדיין לא מבין איך אפשר ככה בקלות להביא ראייה מהרבה בתזיין, שזה חייב להיות. תביא ראייה מעצם הקישור של המשניות, בסדר, תביא, אפשר לדחות את זה. אבל רוצים ראייה יותר טובה, מה מפורשת, אומרים לי, אלא בברי וברי, ברי שם, לא בברי וברי. אני חושב שאפשר לחלק, עליין אותו מנונל, אכן חילק, ואומר ש... אז הגמרא שלנו כפשוטה, הוא לא מודה, אלא אומר, מה פתאום? זה הפשט הפשוט של המקרה, אדם לא מודה, אודס לא מודה, אז הוא אומר, מה פתאום? לא ממני. וזה באמת נכון, אבל יש לה חזקת הגוף, וכיוון שחזקת הגוף מלווה בברי שלה, לכן זה חזקת הגוף טוב, חזקת הגוף שמצליח לשרוד. כפי שיטת הספורט, אז נמצא גם בשורה אחת ברשב"א, תצא כי זה שורה אחת, אז הוא לא חשב שהוא צריך להגן על השיטה. כותב הרשב"א, בסוף שורה האחרונה של דיבורו על הרוס והרוסה, הוא כותב, ועוד, אמר רבי יהודה, משהו הלוך גם מלי, יודע אמר, היא נאמרת, כלומר, ואפילו לא מודה, כגון דולת לכמה דנישרי, היא נאמרת, ולאב לממה שאם אינו מודה, אלא מהכחישה שתהיה נאמרת, אתה לא כמה מלי, אלא בואי יושב, בואי בואי לא, כי לכמה מרש פעמי של מעמד אדם תזעי, אינו מודה, זה המציאות, לא מודה זה שותק, ולא מכחיש, כמו שנאמר בפרוש, בגמר מעמד אדם תזעי, סוף הדיבור. המקור, לדברי הרשפה, לפורה, לפי הסדר ההיסטורי, זה היה צריך להיות הרמב"ן. ברמב"ן, אני לא כל כך בטוח שזה אכן מה שהוא אומר. ברמב"ן כתוב, הדברים נמצאים, כן, ברמב"ן, כן נמצאים. המילים נמצאו. אבל זו דוגמה איך שצריכים לקרוא טוב ולחשוב מה מניע מישהו לכתוב מה שכותב לפי ההקשר. ככה דברי הרמב"ן. הרמב"ן דברי המתחיל בהד ימין בהד כי לא מודה. לפני כן דהה כמוד ועוד הלכה כאן מגמליאת פירש לב אי מכחיש לקמין, שיטת הפסות, כשכתוב הלכה מגמליאת אפילו בלי הודעה שלו, לב אי מכחיש לקמין ואי מכחיש לה בריא הוא. Okay, אז הוא אומר, אם הוא בריא, אז לא נסמוך על הבריא שלו. אני ממשיך לקרוא. בריא הוא, והשביה הנפשי חתיכה דאיסור. הוא לא מצטט בגמרא בדף ט"ו. מה הוא אומר? אם הוא בריא, אז שביה חתיכה דאיסור. כלומר, מה כאן מפריע לו? מה הנושא של אורס והרוסה? מה הנושא? שורה תחתונה, מה השאלה הלכתית שאנחנו מעוניינים בה? יש שתי אפשרים. תוספות, אותו תוספות, בתחילת דבריו, הרי רצה להסביר שהם הגיעו לבית הדין כדי להחליט אם היא אסורה לא. ואי אפשר לומר כך. כך כותב התוספות, כך כתב כנראה הרש בשנץ על דברי רבו הרי. כן, אבל יש שתי אפשרויות. האם אנחנו, יש שתי נפחמינה. כי מדבר שם ב... לא אישה שנבלה למאמזה. שזה איסור, אבל... אז מה? נפקמין הוא שהיא נפסלה לכונה, אבל אשת איש נפסלה לאדם זר, היא גם תהיה פסולה לכונה אחרי שהוא יגרה, אחרי שהוא ימות. זה לא יקרה כל כך. ואם יש ילד, זה ילד, ימאמזה. אבל יש גם שאלה שאיזה שזינצה, איזה אסורה לבעלה. אז מה הוא אומר הרמב"ן כאן? כשהוא אומר, אם הוא מכחיש אותה, אז זה לא יכול להיות פשט הדבר שהוא מכחיש אותה, כי אז שאתה חתיך את איסורה. איזה איסור שבך הנפשי? היא אסורה לא, כי הוא אומר שאשתי זינתה. אדם שאומר, הוא לא נאמן עליי, כי הוא אין אחד, אתה לא יכול לעשות אשתו, אבל הוא נאמן על עצמו. ולכן היא תהיה אסורה לו. היא תהיה אסורה לו. אז כנראה שהרמב"ן למד כמו שרצה הרי ללמוד. דרך אגב, אבל כנראה שאומר, אם הגמרא אומרת שהיא נאמנת, הכוונה היא שהיא בין השאר, אולי זה כל הרבה דברים, בין השאר היא נאמנת להגיד שדיברתי רק לו ולא לאחרים, ולכן היא מותרת לו. אז אם הוא מכחיש, אז לא. כי היא נאמנת, אבל הוא נאמן על עצמו. אלא הכי כמר, אפילו לתת כמר, נמי מהמן. אז הוא אומר שהפשט לתסלות הוא נכון, מדובר שהיא אומרת והוא לא פה. אבל אם הוא אומר את ההפך, זה לא בסדר בגמרא. אבל הוא אומר את זה מסיבה אחרת לחלוטין. הוא אומר בגלל, השאלה שלו היא שאלה אמיתית. אם זה הנושא, אם היא מותרת לו, אז הוא ודאי צודק. אם הוא מכחיש, אז היא לא תהיה מותרת לו. לא בגלל שהיא לא נאמנת. עליי היא נאמנת, אבל עליו היא לא נאמנת, כי הוא יודע את ההפך. ואתה שואל אותך מה עושים? זה תלוי בגמרא ונדרים. האם מאחלים לאדם דבר שאסור לו? אדם אומר שאשתו אסורה והיא אומרת שלא. ואין עדים, אז זה רק עדים מדין שבת הנפשך. אז היא לא רוצה להתגרש. יכולים לשאול את השאלה הזאת בדף תת עמוד א'. אדם נאמן לסור את אשתו בגלל שהוא הפתח פתוח מצאתי, אבל אם הוא לא נאמן אובייקטיבית, אז חובה, אם הוא מקרה שאתה צריך לתת לה כתובה, אין החינם. אבל הוא באמת אסור, ולא נגיד לו שהוא חייב להתעלם מהאיסור, כי הוא נאמן על עצמו. זה כל מה שרמב"ן שאל. ויש אומרים, עכשיו, אז מה הרמב"ן אמר? הרמב"ן אמר הערה פרשנית. כשכתוב לא מודה, כלומר, כתוב בגמרא, כתוב לא הכמודה. אז כתוב בגמרא, שאם הוא לא מודה, היא בכל זאת נאמנת. כשכתוב לא מודה, הפשט הוא, לא מודה ושותה. לא שלא מודה הוא מכחיש. אוקיי? מגלל הסיבה של, שם את הנפשך. שמעתי, קיבלתי. ויש אומרים, מה... סינטקטית, אז מה זה ביש אומרים? אלטרנטיבה, מה שרק אמרתי, זה הקשר. ויש אומרים, הרש שאמר, באתי עליה, אבל איני יודע אם הפקירה עצמה לאחר, כמו שהפקירה עצמה לי, כך פירש הרי מיגש. עכשיו אני מצטט את הרי מיגש. כשאנחנו קראנו את הרי מיגש, לא קראנו, זאת הטעות שלנו. זה לא היה בהקשר שלנו מה כאן אומר. השאלה הייתה, מה הפשט שהוא מודד? הוא מודה שבא עליה, זה לא רלוונטי, שאל עצמו בלי מיגש. כאילו זה שהוא בא עליה, איך זה אומר שהילד קשר? כי אולי מישהו אחר גם בא עליה, ואז אני מצטט את הגמרא במאות שבא, היא אמר בדיוק ככה, כפי שהבקירה עצמה לא ככה, הבקירה עצמה לא עולם. אמר בלי מיגש, לא, פירוש המילה מודה זה ש... מודה שבאתי עליה ומודה שאף אחד אחר לא בא עליה. איך הוא יכול לעשות את זה? לא זז היד או מתחת ידה. אז המיגש שכולנו מכירים, זה בא להסביר למה כשהוא מודה, הוא כן נאמן. צריך להיות שהוא מודה לעובדות אמיתיות, וזה, טוב, זה קצת קשה להגיד. הרמב"ן לא מביא את זה בהקשר הזה. הרמב"ן מביא את המיגש לא כמסביר מה זה הוא מודה, אלא מסביר מה זה הוא לא מודה. הוא אומר, הוא לא מודה, זה לא כמו שאני אמרתי, שותק ולא מכחיש. אלא, הוא לא מודה, זה שהוא אומר, באתי עליה. אבל לא, שלא זז היד מתחת ידה. מה שכולנו קוראים כן מודה, הרי מיגש קורא לא מודה. כי כן מודה זה רק אם אתה לוקח עדות שהילד הוא שלי. אז במקרה, ברור לי שהרי מיגש אמר מה שהוא אמר בגלל הסיבה שאנחנו חשבנו. אבל יוצא שמיגש גם יש לו גם רווח נוסף שהרמב"ן כאן מאמץ. לפי המיגש שמודה זה שהוא מודה שהילד הוא משלו מלא פחד אחר, אז לא מודה כולל גם שהוא בא לה. הוא בא לה, הוא לא יודע אם זה מישהו אחר. אז זה כבר, אז עכשיו אין לי שאלה של, שאני לך רתיך את איסורה. לא מודה, זה לא שהוא שותק. הוא ממש מדבר, הוא רק לא מודה שזה שלו. אז אבל אין שם הכנף שלך. הוא לא אומר שזה לא ממני. לא מודה, זה לא שהוא לא ממני. הוא לא מודה, זה שהוא אומר, באתי עליה, וחוץ מזה, מי יודע? כל גבר בעולם הוא בעצם במצב של לא יודע. אז לכן, אין כאן, שאביח ענף שחתיך אל איסורה. הרמיגש שמובא פה, טוב, האמת, זה הרמיגש היחיד שיש ברמב"ן. אני פגשתי רמיגש ברמב"ן לפני שבא שלו בשנה מקובסת, אז אתה לא אומר, הרמיגש של תת הרמב"ן. הרמיגש של תת הרמב"ן הוא רמיגש מאוד מאוד צר, לא שיש לו מיגש אחר. אבל זה ההקשר היחיד שהוא ציטט אותה. הרי מגש אפשר לרמב"ן להסביר, לחלוק, אבל מאפשר לרמב"ן להסביר בגמרא, איך אפשר שהוא לא מודה. במקרה נורמלי, לא שהוא מת ונעלם. עוד פעם אני אומר, הסיבה לא להסביר כמו התוספות, או כמו הרמב"ן בשורה הראשונה, זה בגלל, זה לא מציאותי. המודה זה מודה, ולא מודה זה שהוא חולק עליה, כן? אבל הרי מגש, זה מצוין. היא אומרת, מיני, הילד הוא ממנו, והוא אומר, כן, זה בדיוק כמו התוספות, אני לא יודע. אבל בפשט, זה לא יודע נורמלי, ולא לא יודע מוזר. כי אני לא יודע של המגש הוא ש... אני באתי עליה, אבל אני לא עשיתי בדיקת DNA, אני לא יודע, הילד הוא שלי או לא, כמו שאף אחד לא יודע. אז עכשיו יש לנו, כלומר, בבחינת לומד, זה בדיוק השיטה של כל הראשונים. לא מודה זה שהוא אומר, על הילד הוא לא אומר כלום. אבל זה הרבה יותר מציאותי, זה לא שהוא פתאום נתפס בדום פה, כן? או שנעלם, או שמת, אלא הוא אומר מה שכל פעם נורמלי יגיד. אני לא יודע. כי איך אני יודע, אני באתי עליה, אבל לא זה. זה כל הסיבה שהוא תת לו מגש. לכן הוא אומר, זה לא פשוט טוב. כך פרשמים מגש, ואינני מכיר בלשון הזה, דכי מודה. מה הבעיה בפשוט הזה? הפשוט הזה מחיה שכן מודה זה יהיה, לא זז ידו מתח ידע, כמו שאיך שהוא הופך את כל הסיפור. הרי מגש כאילו, אצלו לא דיבר על, 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 על כן מודה. הרי מגש כאילו בא, שאתה מגבצת מצטטת את הרמיגש, אבל נניח אני לא רואה את הרמיגש. הרמיגש של הרמב"ן שמע את השאלה של הרמב"ן. אם הוא לא מודה, אז אלא מכחיש, אז למה היא נאמרת? אז הוא הסביר, לא, מה זה לא מודה? לא מודה זה שבאתי אליה ואני לא יודע אם זה ילד שלי. זה פשוט נהדר. אז אומר הרמב"ן, וואו, ולפי זה, מה זה כן מודה? כן מודה זה שהוא אומר שבאתי אליה וזה כן הילד שלי. זה אי אפשר להגיד, כי זה לא מציאותי, דכי מודה מיד לבית ולא יבחיר עצמה לאחר, בחינה עוד דלת מפניה, ואיך אפשר שיש מקרה בכלל שאדם אומר דבר כזה. אבל זה לא מה שאני מגש באמת אמר, זה מה שדייקתי ממנו, כיוון שהוא מה שלא מודה, זה שבאתי עליה ולא יודע אם זה ילד שלי, אז כן מודה חייב להיות ככה, וואו, אז אני מגש להסתבך. הרמיגש של הרמב"ן דיבר על הנושא שלו, ורק דרך אגב, דייקתי ממנו מה הוא אומר על הנושא של כן מודה. ואז אמרתי, וואו, זה בלתי אפשרי, מה זה כן מודה? לא, זה ילד מתחת ידע, וחינה על דלת בפניה, אז זה לא יכול להיות. זה סוף הרמב"ן. עכשיו, אז לפי הרמב"ן, הרמב"ן אכן אומר שמדובר כאן בברי ושם. כי אם זה ברי וברי, לא. אבל למה לא? לא בגלל שאז היא לא נאמנת, אלא בגלל שאז היא לא נאמנת עליו, כי שם לך נפשך. וזה אני מודה בלב שלם. זה אכן נכון, אבל בואו נשאר לשאלה האחרת, תהיינו, האם היא מותרת, עכשיו הוא מת, השאלה אם היא מותרת לכהן, יש להם, היא מעוברת, יש להם גם בת, אם הבת הזאת היא ספק ממזר, או ספק חלון, ספק ממזר במקרה הזה, שבח הנפשך הוא לא רלוונטית לזה, אז עד הרב, לפי קריאת הרמב"ן, הרמב"ן איננו מסכים, זאת טענה שלי, הוא לא מסכים עם התוספות והרשב"א שפשוט יש גמרא בדף ט"ז שאומר שרמליאל לא קיים בברי וברי. מה שרמב"ן אומר זה שרמליאל אמר את דינו גם בברי וברי, אבל זה לא יחייב את הברי המכחיש עצמו. אם אני אומר שאני מותרת לך והוא אומר את לא מותרת לי, אז אני נאמנת, אני זאת האישה כאן, אני נאמנת, אבל הוא על כולנו, חוץ ממנו. זה היסוד של שבח הנפשך. והרמיגש, כל הרמיגש נכנס לתוך המשבצת הזאת. אבל תשאלו אותי, אם היא נאמנת? אני קורא את הרמב"ן, אני לא מוצא שתביא הרמב"ן, אני לא נאמנת. למרות המילים, אני קורא, זה מקרה, אני חושב שדומה מלאת. קוראים את הרמב"ן, אנחנו קוראים את הרמב"ן אחרי שבת. יש לנו סדר, לומדים כל מיני תוספות. אחר כך לומדים תוספות הראש, אחר כך לומדים תוספות הראש, כבר שלוש פעמים, כבר עייפים. אז מי שעייף לא קורא רמב"ן, למה? כי זה קשה לקרוא רמב"ן, אתה רוצה גבוהה וכן הלאה, אז הרשב"א תמיד יותר קל, אז עשו טעות נוראית וקוראו את הרשב"א לפני הרמב"ן. זה כבר שיטה רביעית שכתוב שם, ברי ושמע, ברי עדת, ברי וברי, לאן ברי עדת. ואז קוראים את הרמב"ן, והוא כתב אותו דבר, בדיוק, מילה במילה, אז הוא שומע אותו דבר. קוראים אותו קצת יותר לאט. עיקר חסר. מה עיקר חסר? אין ציטוט של הגמרא בדף ט"ז. ועיקר קיים, יש עיקר אחר. מה עיקר אחר? שם החדש יקריא איסור. כלומר, כדי להבין את זה, צריכים לשאול מה הנושא, ואז לזכור שיש כאן שני נושאים. כשפעת הרגלנו שהנושא הוא הממד שלה. והממד שלה, הממד של הבא, צריכים שיש גם נושא אחר. ההתר לבעל. כנראה שהממד חשב שזה לפחות חלק מהדיון פה. למה הם באו לפני בית הדין? כדי להחליט על כל ההלכות, אז גם ההלכה, אז גם ההלכה הזאת. עוד אנחנו ממשיך עם, עם רבי במות, לגבי לשנבט לשנקם, אז זה רבן שכפר, שכפר כמה. לרבן יש תלמיד, אז הרשב"א קראנו את הרשב"א תלמיד הרבן, ואמרתי שהרשב"א הוא לא דוגמה טובה, כי זה נכון, ברור שהרשב"א קרא את הרמב"ן לפני שהוא כתב מה שהוא כתב. הוא מסכים עם הרמב"ן, אבל הוא באמת כתב נוסח אחר לחלוטין. הוא כותב שבברי, לא שהוא מכחיש, אלא שהוא שותק, כש גמרא בדף ט"ז. אז הרשב"א באמת לקוח מהתוספות ולא מהרמב"ן.
הרמב"ן אומר, דאיק המכחיש לה ברי וברי הוא, וקשה וענף שחתיך על האיסור.
הוא משתמש בביטוי ברי וברי. אם מכחיש לה ברי הוא. באמת?
פה כתוב ברי, אם זה ברי וברי, אז...
בשיטה מקובץ זה כתוב ברי וברי.
כאילו, אם זה
ברי,
אז זה יכול להיות.
טוב, זה לא קריטי, אבל זה מעניין, כן? בכתב יד שממנו נפס הרמב"ן שלי, ואני מקווה שזה נכון, כי אין כאן עמוד אחד עם פחות מ-4 או 5 טעויות בהדקת הכתב יד, אבל יש מרדורה שנייה שהיא יותר טוב, אני משמש מרדורה ראשונה שזה פשוט רובו טעויות, אבל זה לא נראה כתוב, כי הוא עצמו העיר שיש כיסה אחרת בשנה מקובצת. אז באמת כתוב, אני קורא מה שיש פה, דאי מכחיש שלה ברי. אז המילה ברי, כמעט ברי נמצא לנו בראש, כן, אבל הוא ברי, ו... והשם עיניו של חיתיך לאיסור.
אז אני מסתדם, זה רק ברי, כשאם נדבר על ברי וברי.
עכשיו, בשיטה מקובצת כנראה כתוב, דאי מכחיש ברי וברי הוא, והשם עיניו של חיתיך לאיסור. אז אני אגיד על זה, אני חושב שזה מעניין, צריכים לרשום את זה. ודאי שצריכים לרשום את זה בהערה שלנו לקריאת הרמב"ם. אבל שני דברים, קודם כל, זה לא נורא. נכון, אבל כתוב ברי וברי, ברי וברי, בא להגיד שאחד מאזן את השני, מה שהרמב"ן, אבל הגרסה שהגרסות היא יותר טובה, אז מה זה אכפת לי שעכשיו חתיך לאיסור? חתיך לאיסור הוא יודע שהוא ברי לעצמו, לא שהוא ברי נגד הברי שלה. ברי נגד הברי שלה זה מעין אותנו, כי יש כאן שני כוחות שרבים. אבל אם זה חתיך לאיסור, אז לא אכפת לו שהיא ברי. זה לא שהברי שלו יותר חזק מהברי שלה. בחתיך לאיסור, הברי שלך יותר חזק מאלף עדים, מן הסתם, כן? שאלה באחרונה, אבל מן הסתם זה נכון, כי שם זה חתיך לאיסור. עכשיו אני אגיד, אז אני מופתע מהגרסת ברי וברי, ואני אגיד, אולי, בסדר, זה אשכדא לישנא. מה שיותר טוב, זה בשנה מקובצת, אז זה אשכדא לישנא בגלל שזה כתוב בתוספות. כלומר, טוב, זה יכול, זה יותר סביר שקורה כשאתה, תפקיד שלך זה לאסוף ראשונים ולא ללמוד. למרות שברור שבזה שנסיימת הסוגיה טוב, עובדה, מה שקראנו אתמול, הקטע כל כך היפה הזה. אבל בכל זאת, אז אתה, יש נטייה, דבר לשיטה להגיד, וכן כתב לישון זה, וכן כתב לישון זה. התפקיד שלו זה להשוות ראשונים ולהגן אותם. אז התפקיד שלי, אני מודה, זה בעייתי. התפקיד שלי זה לאסוף ראשון ולהגיד למה הם לא אומרים אותו דבר. אני נהנה מזה, אז אני מקבל על זה מסכורת. אז כל, אם יש שתי מילים שקצת שונה מהרשב"א לבין הרמב"ן, אני, יש לי יצר עצום להגיד שזה שתי שיטות. לפעמים אני מגזים, אבל יש להודות, התפקיד של שר אשכנזי, רואים את זה, זה בולט מאוד בדבריו, זה להביא כמה יותר ראשונים ולהגיד שהם מסכימים. הוא עושה את זה המון. וכן כתב הרשב"א, וכן כתב בכתובות, זה בולט לגבי היחס שלו ליהודי שנקרא רבי קרספס. כמה שהם גם הוציאו, מצאו את הכתב יד, הוציאו את הספר בנפרד. אז סאשקס יצריך לכתוב המון בכתובות. כי הוא שיבד את עצמו לכל הקומפסים והגיליונות וזה, זה יצא ספר גדול מאוד. אז כשהוא מגיע לרתבה ורבנו קרספס, הוא שם לב שהם מאוד מאוד דומים. עד כדי כך שיש אנשים שחושבים שבאמת אותו בן אדם, אולי רתבה צעיר ורתבה מוכר, והקרספס זה לא קיים כי לא ידעו לנו עוד אחרי כל כך. אבל בכל מקרה, מה שהתיאוריה שלי זה שהם למדו חברותה. הם תמיד היה להשפעה, והם באמת מתנסחים באותו סגנון, מאוד 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 דומה. יש איזשהו מקום, הפסע השכנה הזה כבר נמאס לו. אז הוא התחיל לכתוב, וזה לשום הרדבה ברבינו קרסקס. עכשיו, באמת? זה היה מילה במילה? וסתם לא, אז הוא דאג שזה יהיה מילה במילה. הם נהיו קטנים, אז הוא מחק אותם. כנראה שהוא ציטט את הריטפה, ואמר, איך כזה עשו לא דבר. אני חושב, באותו המקום שבדקתי, אני לא, אפילו יש משהו בין הקסקס כמו שצריך בצורה עקבית, אבל נדמה לי שהוא צודק, אין שם חידוש שלי. הספר הזה לא אמר הרבה. אני לא זוכר, בטח אני טועה, אבל אני לא זוכר סוגיה שבאמת אמר משהו ש... אבל לא דייקתי, אני לא עבדתי על זה. אבל יש נטייה למסע אשכנזי להשוות. אז כאן יש לנו שתי גרסאות. וזה פייר. מה זה המסע אשכנזי? מה זה הספר הזה? כתב יד זה לא כתב יד שנה מטבע. הוא לא כתב אותו. זה כתב יד סופר. השיטה מגובצת זה גם. זה אתה קם בדפוש של כתב יד. ואתה קם בכתב יד של המסע אשכנזי מכתב יד אחר. אז זה מקור טוב מאוד. אבל בסדר, יש הרבה שינויים. בשנה מקובצת לעומת כתבי יד העצמאיים. לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל יש הרבה שינויים. והם לא רק בגלל של כתב יד אחר, זה גם בגלל שהוא ערך. זאת עובדה. אז על הפנים, זה לא ראייה שזו שיטה אחרת. אבל זה מעניין, בין שתי הגרסאות, אז אתה צודק. הגרסה שאני קראתי מתוך ההוצאה הזאת, זה ממש משתלב טוב. הוא בריא, ולכן, לא, זה לא בריא, הוא בריא. הוא בריא, היא בריא, אבל הוא בריא. מה זה אכפת לי שהוא בריא? זה לא משפיע בכלל על הבריא שלה. אבל זה משפיע עליו, שזה כתוב בשורה הבאה, לכל הגרסה, עכשיו אני הולך לתכן ניסור. עכשיו מקובץ את הכתוב שאם הוא בריא, אז זה בריא, הוא בריא. אם זה היה נצר שם, אז ודאי הייתי מסביר כבר הרשמה. היא נאמנת כי היא בריא, אבל בתי שהוא שם, אם הוא בריא, אז בריא, הוא בריא. ומה? ואז היא לא נאמנת. אבל גם השינה הורסת, ממשיך בדל, ועכשיו אני הולך לתכן ניסור. אז זה לא בברי הוא ברי, היא לא נאמנת כשבת הפתיחי ליסורו. היא לא נאמנת כשבת נפשך. היא כן נאמנת, אבל בכל זאת שבת נפשך. אז לכן אני חושב שהגרסה הזאת היא נכונה. אם היא לא נכונה, הייתי אומר שאז הגרסה הזאת זה לא, היא נכון, אבל זה אין לדייק. אבל אתה צודק שיש הרבה מין של דיוק, ויש מה לדייק, וזה באמת תלוי בהמשך המשפט. שבת נפשך חתיכי ליסורו. אני משווה אצל הרעה, שהוא גם תמיד הרמב״ן, והאמת, שהוא תמיד יותר טוב של הרמב״ן מאשר הרשב"א, בהבנה הזאת שהוא הוא פחות עצמאי. כלומר, הרשב"א, אני אומר את זה לשבחו של הרשב"א, ולא חס ושלום לגנאי, אי אפשר, אי פעם אי אפשר לסמוך עליו בציטוטי הרמב״ן. גם כשהוא אומר את הרמב״ן בשמו, הוא משנה את זה. כי הוא חשב, הוא לא היה סופר. אז הרשב"א זה מקור גרוע מאוד להבנת שיטות, להבנה כן, אבל לציטוט של הרמב"ן לא. כאן הוא לא מצטט, הוא רק להפך, אני חושב שהוא יתאים מהרמב"ן, מצטט בסוף. הרעה מביא את המקביל, מה שרק קראנו, בלשון כזאת. הלו ארוס וארוסה. למה נהיה ביי והוקי מאוד וכולו. כלומר, ועוד, בלב הייתיימה, דאמרת והקמודו, בכל זאת, היא נאמן בדינה מגמלית. ולב לממר דמהמנה היכה דמחישה. דלא כאמר המגמליל דמהמנה אלא בברי בשמה, כגון דלטה כמר הרוס, אבל בברי בברי לא. והרב יוסף הלב עם מגרש תירץ. אז למה אני מצטט את זה? כי זה כן בנוי על הרמב"ן. בניגוד לרשב"א שאתה לא מוצא שם הכבוד של הרמב"ן. להפך, אני חושב שהרשב"א ציטט את התוספות בלשון שלו. אבל כאן אתה רואה שהוא מביא, הוא לא מצא את גמרא בתחת זין. הוא אומר, זה לא שהוא מכחיש אותה. למה לא? זה לא כאמר גם לא יודעת אלה בבר בשם הגודלת כמן. אורס אבל ברי וברי לא. זה נשמע לי כמו ציטוט של הגמרא בתת זין, אבל הוא לא אמר גדית בתת זין, כן? אבל הוא כן אומר מה שאתה בעצם מצאת בשיטה מקובצת, זה צריך להיות ברי ושמה ולא ברי וברי, והוא לא מביא את המינים בקשה ויענה שנחתיך את איסור. ואז מיד הוא אומר, והרב יוסף הלוי מגש תירץ, תירץ. איזה קושיה. אז הוא, בלשון שלו, הוא תירץ את הקושיה שרק הלייתי. זה לא מוסך כקושיה, אבל הקושיה היא כנראה שמה. כתוב, לא מודה. לא מודה, כולנו מבינים שזה מתנגד למה שהיא אומרת. אני מתרץ לקושיה הבלועה הזאת ש... לא, 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 לא מודה זה שהוא שותק. והרי מגש תירץ, תירוץ יותר, אתה בתירוץ שלו, שהוא כן מדבר. הוא אומר, אני לא מודה למה שהיא אומרת. היא אומרת, זה מיני, ואני אומר שבאתי עליה, אבל אני לא יודע למי. אז זה כן בנוי על הרמב"ן, כלומר, זה המבנה של הרמב"ן. השאלה שלי זה איך להסביר את המילים לא מודה. עוד פעם, זה לא כתוב בנו. כתוב שאפשר לא לתרץ, כן מודה, כדי לתרץ שהנה אמת. אז מה הפשט של לא מודה, איך להסביר את זה? אני חייב להגיד שזה שותק, והרי מגש תרץ שלא מודה זה שהוא מדבר. מדבר כמו כל גבר נורמלי שמדבר. אני יודע מה עשיתי, לא יודע, דברים אחרים. וזה מתרץ את הקושיה. ולפי דבריו, ההודעה דארוס לא סגיה, אין לדיום הלא זזי למתחת ידה, ואין אף פעם. לפי דבריו, אז הכי מודה שלו זה שלא זזי ידו. וזה לא סביר, הוא אומר, לא מה פרק, כתוב ברמב"ן, ואיני רואה, ואינני מכיר, אינני מכיר בלשון הזה, קצת יותר חלוק אצל הרמב"ן, אבל כן, זה אותו סוג. מצד, וזה סוף דבריו. אז נדמה לי, שברעה, סתם, זה נקודה מעניינת, יש כאן עיבוד. כלומר, הרעה ודאי לומד, כמו שאתה אמרת, כי הוא משמיט את המילים. שם אנחנו נתיך את איסורה. אם הוא לא אומר את המילים האלו, אין שום סיבה שהקורא יחשוב עליהם. אז מה הנושא שלנו? אם היא נאמרת, הוא לא נאמרת. הנושא הוא נושא של, של הסוגיה עצמה. היא נאמרת, כמו רב גמליאל, אפילו שהוא, כלומר, אפילו שהוא לא מודה. ומה זה לא מודה? שותק, למה? כי אז זה יש ברי בשמה, אבל אם הוא מכחיש, אז לא, כי זה ברי ברי. הקריאה של הרע, כל אחד יבין שהוא כן מדבר כמו התוספות, שבלי שהוא אמר, תעיין בדרת את זה, וזה מעניין, אבל אם אני אומר, אני קורא לך עובדות, רב מגמליה אמר דינור רק בברי בשמה ולא בברי וברי. מפי הגמורה, לא מפי את הגמרה, מפי הגמורה. והרי מגש, פשוט פתר את הבעיה. אז אני עדיין צודק, אבל לא צריכים להגיד את התירוץ הדחוק, שזה שם אלא תירוץ יותר טוב, שהוא לא שמה, הוא טוען בוודאות שבאתי עליה, אבל יותר מזה הוא לא טוען. אז לכאורה הרעה זה באמת דוגמה, דבר שקורה את התלמידי הרמב"ן, שהם מצטטים אותו ומשנים אותו. והרשב"א, אני סתם מנחש שהוא קרא את הרמב"ן, כי איך יכול להיות שהוא לא קרא את הרמב"ן, הוא תמיד שלא. אבל הרעה זה ברור לי שהוא קרא את הרמב"ן. והוא העתיק את הרמב"ן לתוך המחברת שלו. אבל הוא איבד אותו. הוא כן משוכנע, כמו התוספות, וכמו הרשב"א בסופו של דבר, שגמליאל לא קיים בברי וברי. וזה צריך להיות הפירוש הנכון של העניין שהרמב"ן העלה. והרי מגש נכנס גם לזה. זה כבר מגש אחר. מגש מאפשר לנו איך שמצב של ברי ושמע בלי שהבן אדם הוא שתקן. אבל זה ברי ושמע, אבל לגבי הנקודה האמיתית, האם זה מיני או לא, אז הוא טוען ברי והיא טוענת ברי והיא טוענת שמע. כמו שתמיד יהיה. וזה הרי מגש, הוא גם, הוא פחות לתוק את המגש, כי עדיין הבעיה זה אותו בעיה. מה אתה עושה עם הצד השני של המטבע של המגש? מה יהיה בכן מודל? זה עדיין יוצא פירוש אבסורדי. שלא זז ויהיה למתחת ידה, או לשון של הרמב"ן, שנעל דלת בפניה. אבל האמת שזה במגש אחר, בשאלה אחרת, בתאירוץ אחר, למרות שמתלבש אותה, במידה רבה באותם מילים, ההתחלה של אותם משפטים, זה אותם, זה אותם משפטים. זו תופעה מאוד מאוד נפוצה, איזו תמידי הרמב"ן, שהם לא מקבלים את דבריו, טוב, אני לא יודע אם זה בכוונה, לא בכוונה, אני לא פסיכולוג של הרמב"ן. אבל זה בולט מאוד במקרה הזה, והרבה מקרים אחרים, שתמיד היה רמב"ן, מביאים אותו, כי הוא הרב, אבל בסופו של דבר הם לא מקבלים אותם. אז ישנו את דבריו לכאן ולכאן, יקיימו את דבריו, אבל בהסבר אחר. אולי שאני די חושש במקרים, הם אף פעם לא שמעו את זה נכון, כי העיבוד קורה בפילטר פה. הרמב"ן אמר דבר כזה, ואתה לא הבנת את מה שהוא אמר.
כאן זה לא, אין סיבה לא זמין. יש מקרים שהרמב"ן אמר משהו מאוד מפוצץ. זה היה צריך ממש לחקור ולהגיד איזשהו חידוש עצום. והרשב"ם מביא את זה בצורה כזאת שעוקר את החידוש של החידוש. אז לא שהוא עשה את זה בכוונה. כלומר, זה היה קיצוני מדי, אז אני שומר על התירוץ הזה בצורה יותר פשוטה. לפעמים אני חושב שזה פשוט היה לו פילטו באוזן. הרמב"ן אמר משהו פוסקאי, והרשב"ש אמר משהו אחרוינש, רגיל. ולא כל כך, כי הוא ניסה לפורש אותו בצורה שהוא הבין אותו, ואז משם אותו, ואז גם חדר לתוך קידושה. צריכים להיות מאוד מאוד רגישים לנקודה הזאת. לכן זה גם חשוב לקרוא את הראשון לפי הסדר. קוראים רמב"ן לפני רשב"א, כי רשב"א ראה את הרמב"ן לפני שהוא כתב מה שהוא כתב, הוא מכיר, או מעבד, או מצטט, אחד מן השלושה, אבל זה מה שהוא עושה. אצל הרעה זה יותר בולט, כי הרעה הוא הרבה יותר כפוף לרמב"ן, כמעט כל הדיבורים זה אותם דיבורים. ברשב"א יש דברים חדשים, הרעה הוא מה אני חושב במה שהרמב"ן כתב לפני כן, זה המסגרת. אותו דבר יקרה גם בדור הבא. אני חושב שהיו לו כבר מקרים שהוכיחו את זה, למרות שלא עסקנו ברק כל כך. הרתבה הוא תלמיד נאמן מאוד של הרעה, הוא גם תלמיד של הרשב"א. צריך להיות מודע לכך שהרתבה קראת הרשב"א לפני כן, אבל הרתבה כתוב כהערות על הרעה. הוא גם אומר את זה לפעמים, מורי הרשב"א ומורי ורבי הרעה, או מור ורבי סתם. בדרך כלל רתבה מצאת הרעה, אז הוא לא אומר את השם שלו עדיין. מה? זה לא, לא, זה הדור הקודם. יש רמב"ן, בדור של הרמב"ן זה רבינו יונה. הרשב"א הוא תלמיד של שניהם, והאמת שהרשב"א הוא תמיד יותר טוב של שהוא ראה ברבינו יונה, רבו מובש, ורמב"ן כרבו. זה פחות משמעותי, כי אין לנו ככה ברבינו יונה, אז ברבטרה זה מאוד היה בולט, כן? הרשב"א שם אומר, מורי המורי ברבינו יונה, והרמב"ן אומר בלי עבודה מורי. הרמב"ן כתב, על כל דף הדף, הוא פשוט ישב בתי הרמב"ן ורשם המחבר, אבל במורי רבינו יונה. הרעה הוא תמיד רק של הרמב"ן. זה מאפשר לרעה בספר משמרת הבית, שהוא כמובן לא כתב, אלא מישהו אנונימי כתב, שגם הוא היה אהרון מבית לוי. הרעה כמה פעמים טוען שהרשב"א יכתוב משהו בתורת הבית, והרעה יכתוב, אבל הרמב"ן אמר ככה. ואני לא זוכר את המילים בדיוק, אבל לפעמים הוא אומר, הרשב"א הוא תלמיד גרוע של הרמב"ן, אני תלמיד אמיתי של הרמב"ן. ובין השאר זה בגלל שהוא היה תלמיד מובהק של הרמב"ן, מצד זה שלא היה לו רבנים אחרים, והרשב"א היה לו, וכנראה הרשב"א גם הודה בפה מלא, שהוא רואה את עצמו כתלמיד מיליון ולא כתלמיד הרמב"ן. היסטורית, עד הדור הבא, ועד שפוסקים הלכות ביורדיה, אז גם כנראה לציבור הלומדים ולתלמידים, הרמב"ן הוא יותר חשוב. אז הרעה יכול להגיד, רבינו יונה, לא יודע, אבל הרמב"ן פוסק ככה, הרמב"ן הוא הפוסק האחרון של ספרד רבינו הגדול בלשון של הדור הבא. אותו דבר קורה בדור הבא. אז הרעה הוא תמיד של הרמב"ן, הרשב"א הוא תמיד של שניהם, אם דווקא השני, הפחות מפוסם, רבו מובן, אז לגבי תלמידי הרשב"א, הריטב"א הוא תמיד הרשב"א. זה מה שתמיד זוכרים, כי שלושת הראשונים הגדולים בספרד, הרמב"ן, רשב"א וריטב"א. אבל ריטב"א הוא באמת תמיד יותר מובהק של הרעה מאשר של הרשב"א עצמו. זה חשוב מאוד לקרוא ראשונים לפי הסדר, לקרוא את האחרונים לאור הראשונים, עם רגישות שמותר להם לחלוק. כלומר, להפך, אפילו סביר שהם יחלוקים, צריכים להבין, הם לא תלמידים רושמים, הם תלמידים מעתיקים ומעבירים הלאה. אז לכן צריכים לקרוא את זה. טוב, אני משווה, אבל משווה ביקורתי. אצל השווה זאת פעולה קריטית. אז כאן הרשב"א לא הצמיד את עצמו לרמב"ן. הרעה אני חושב שכן. בגלל הציטוט של רבינו, של הרמיגש מיד כהמשך הדברים, שרק הרמב"ן עשה את החיבור הזה. הרמיגש זה לא, הרמיגש לא העמיד את עצמו בשנה מקובצת, שיש שם התקה של הרמיגש. זה לא שם ערבי, כמו שהשירה מרצת כותב. עכשיו זה לא בהקשר של מה קורה אם הוא מודד. זה קטע עצמאי. הרמב"ן הוא זה שקרא את הרמיגש בצמוד לשאלה מה הוא אומר כשהוא לא מכחיש, והרעה שיקף את זה. ובכל זאת, השמטת המילים, שם נחת תיכי דיסורה, זה מכריע. אז הרעה העביר את הרמב"ן בחזרה למגרש של התוספות, ואז הרשב"א סתם ציטט את התוספות והחליט, אז הרמב"ן כבר לא דיבר איתו כלום, כי בסדר, הרמב"ן לא חולק, ולכן הרמב"ן צודק, אבל לא מטעמו ממש, אלא לכן הוא פשוט ניתק את עצמו לחלוטין מהדברים האלו. יוצא שמה ש... למה אני שמחתי כל כך בזה?
כי אני אוהב את הרבנו יונתן, אני באמת לא שמעתי שהברי שלו זה בכלל משפיע פה. הגמרא בתת זין, זה כמו שאמרנו, זה במובנות. אנחנו עוסקים באיסור, באיסור זה לא הוא נגד לי, זה רק איך אנחנו מתביעה. עכשיו אני צריך להסביר, שאלה עצמאית, אבל בלי כבר הקשר של ראייה מדף תת זין. האם הוא יכול להשפיע על תפיסתנו כמו שהיא יכולה? אני יכול לחשוב על סיבות שלו. היא יותר מרכזית והוא פחות. שתי הסיבות שאנחנו אמרנו. זה מעניין אותה אומר את זה. והרבן שכאילו לא אומר את זה, גיליתי שזה לא נכון. אין רמב"ן כזה. הרמב"ן הוא כבר יותר חשוב ממשל להיות המילד. אני חושב לסוף, עבר את הרמב"ן. הרמב"ן שהוא כאילו מסכים לתוספות, מתברר שהוא לא מסכים לתוספות. והוא מסכים אותו הלך למייסה, כלומר, לא הלך למייסה, פשט למייסה. הפשט בגמרא זה כמו התוספות, אבל מטעם אחר לחלוטין, מטעם שהוא בעצם סטלי. עכשיו אני הולך לתת לניסור. אבל לגבי עצת הנמלות שלה, מעולם לא אמר שגמליאל לא אמר את דינו, בבריא ובריא.
הרי
אתה
אומר את זה מפורש, הוא אומר, היא לא אסורה לה בגלל שווי ענף שחלית
אסורה. כן, וזה באמת, וגם התוספות דויד, כן? כן, אף הקטן, שלא תבינו לא נכון, הקטן כאן הוא לא ליגה ב'. זה כולם ליגה, אבל יש אלופים ויש קבוצות אחרות. אז למצוא רבן, לא יודע, עשה לי משהו. שמחתי למצוא רבן. יהיה לנו מין מילונר, איזה יהודי פרובינציאלי, קרא פילוסופי בזמנו הפנוי, זה לא אותו דבר. זה עובדה, הוא לא תופס את הרבה כזה, והריד בהגדרה הוא סטדי, סטדי בגלל גדלותו, לא בגלל קטנותו, אבל זה הרי, תבין, הוא מותר לו להגיד כל מיני דברים מוזרים, זה תפקידו בחיים. אנחנו מאוד אוהבים אותו, בשביל המוזרות או בשביל הכזיר. הרמב"ן הוא אביהן של ישראל, לא ביטוי שלי, אלא ביטוי של ראשוני. קשה מאוד לזרזל בחשיבות הרמב"ן להבנת השתרשות התורה בספרד. בדור הריטב"א, כבר זה שני דורות אחרי הרמב"ן, דור של תלמידי חמידה, אז בהרבה מהם, שם של הרמב"ן הוא רבנו הגדול. זהו, בלי שם. כשהרמב"ן כותב רבנו הגדול, מי זה? זה הריב. רבנו הגדול ברמב"ן זה הריב. אבל דור אחד אחריו, רבנו הגדול, זה הרמב"ן. זה שימוש סטנדרטי בספרד. הרמב"ן הוא האבא של תורת ספרד המאוחדת, לא הרמב"ם ויד רמב"ם, אלא הרמב"ן הביא את התוספות, בעלי התוספות לספרד, ופיתח את כל הבית פרויים, לא נושאים תוספות, וכולם תלמידיו בצורה זאת או אחרת. זה לא פדר בן יום, שבן יום גם למד ברפח, הוא ממש למד בצרפת, הוא באמת למד את התוספות, הוא עשה לא פחות מהרמב"ן להגדיר את התוספות בתוך ספרד, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, הכל מתפקס, הפירמיד הוא רמב"ן למעלה, ואז דור אחר דור, עד לרן, אחר כך מוקי יוסף, לסוף, חמש דורות, חמישה דורות, הרמב"ן הוא רבם של הכל, זה בלימוד. חוץ מזה כמובן, הרמב"ן הוא רבן של כל בני הגולה וכל תחום אחר. זה מדהים, החשיבות של הרמב"ן. פרשנות התורה. אז יש רק שני מפרשים חשובים ממי ביניים, רש"י והרמב"ן. רש"י זה רש"י, זה סוג מחר ושמש, אבל הדיון, המחלוקת, הכניסה לכל סוגיה, זה הרמב"ן. הרמב"ן הוא ביטוי של ראשונים, לא שלי. וזה שכחים שלומדים דברים שאסור לבוא אותם לפני גיל 40. הרמב"ן נקרא בנושא קבלה, הרמב"ן הוא אביו של ישראל גם כן. כי הוא, עוד פעם, הוא הראשון שהיה מקובל בספרד. זה שכל המקובלים בספרד חלקו עליו והלכו איתו ראש בראש, זה מעניין, אבל עדיין הרמב"ן המציא את התחום בספרד, שקבלה היא בעצם ספרדית, הקבלה חופצה ונעלמה. אז הוא גם שם, אביהן של ישראל. אין תחום שהרמב"ן לא חתם את הכל בספרד, ובספרד בכל העולם. לכן, מאוד שמחתי למצוא שהרמב"ן הוא במחנה הנכון. למרות שהלכה למעשה, אין לי בעיה בכלל לבין את התוספות, הוא צודק, גם הוא חלק מהסיפור. אז כן, אני מקשיב לה, אני מקשיב לו, לא מקשיב לך, אבל לא ולא, כן צריכים להקשיב. אני חושב שזה מאוד סביר, אם הגמרא הייתה אומרת את זה. אבל זו עובדה שהגמרא בעולם לא אמרה את זה. היא אמרה משהו מאוד דומה בדף ט"ז, אבל אני חושב שזה פלא, מן היבינות המדעה סודק, זה לא מה שכתוב בגמרא, שם מדובר במאמרות, אתה לא מבין את הדבר במאמרות ובין איסו. זה בפור הזה הבדל מאוד נכון ומאוד יסודי. אין אם כן, התוספות באמת חושב שאין הבדל. כלומר, המשנה בדף י"ג זה פשוט המשנה בדף י"ב, זה אותו דבר בדיוק. וזה אומר שאנחנו צריכים לחזור לדף י"ב ולהסביר שם אחרת. שאני לא, מה שאני לא רוצה לעשות. אוקיי, זאת השלמת הסוגיה הזאת. כלומר, בשורה התחתונה, למדנו, אני פשוט מסכם את המהלכים ככה. יש לאישה חזקת קשרות. בעיקרון, ספק בחזקת קשרות מהדין, כשרה. בא רב יהושע ואומר, אבל יש כאן מורה לילה חזקה, כי היא נבלה. אם היא נבלה, אז זה מורה לילה חזקה. בא רבן גמליאל ואומר, הברי שלה משרזר, מאשר לנו בכל זאת לעסוק. כי למרות שהיא נבלה, אבל היא נבלה קודם כל בהתר. אתה צודק שהיא נבלה, ונבלה זה אומר שאי אפשר להגיד ששום דבר לא קרה. אבל כיוון שהיא נבלה, אם ברי, אז היא נבלה בהתר, ורק אחר כך ביסו, וגם זה נקרא חזקת התר. רבי יהושע חולק, אבל רבי יהושע אומר שאני אוהב את הסברה שלך. באישה שניסית, לא, אני לא יודע למי, לא ניבלה, אני לא יודע למי, אלא ניסית לא יודע למי, אני חושב שאתה צודק. כי שם יש כאן ניסוי היתר, ורק אחר כך ניסוי איסו. הסברנו מה הנושא, השאלה היא, מה יכול להשפיע על המבט הראשון של הביאה? דיבור, או מישהו אומר, לא מפי אנו חיים, מה הדיבור שלה? זה לא דיבור מורשה, זה לא דיבור עם מעמד מיוחד, זה סתם דיבור, ודיבורים לא מעניינים אותנו, דיבור ששייכים לתחום אחר. אבל אופי ההתקשרות ביניהם, ניסויים, כיוון שיש כל שנקרא איש הניסית, בודקת בניסית, זה אני מאוד מתרשם, אז הספרה שנכונה, אנחנו ביטלנו, זה הגנה נגד הספרה שאמר על החזקה. שלב השלישי, מה שעשינו היום. מי שחושב שדיבור זה כן חשוב, איזו דיבור? למה נמלי, חזרנו. איזה דיבור הוא חשוב? דיבור של אס, מה שהוא אמר, מה עם דיבור שלו? אם דיבור שלו יכול להיות הפוך. זה מלא שאלה שלא חשבתי עליה. מה יהיה אם היא שותה לי והוא אומר? טוב, זה לא כבר, הוא מודה, זה כנראה הכוונה, כן? הוא מודה. אז גם אם הוא יהיה אומר, אז ראשונים טוענים שהדיבור שלו זה גם חשוב. למה לא? הדיבור שלה חשוב, דיבור שלו חשוב. כי לפי גם יהושע, אף דיבור לא חשוב, לפי גם יהושע, לפי גם מודיעל, דיבור של הגיבורי הפרשה, המשתתפים, זה אלו דברים קובעים. אז הוא מדבר, והיא מדבר, והם סותרים זה את זה, אז אין לנו קביעה כזאת, חזרנו לספרת ספק, ספק השחר. זה המהלך של כל הסוגר. אוקיי, וגמרנו עד גמרנו עד המשנה. אוקיי, יום שני אנחנו לומדים את היובי. ויום, ואחר כך נלמד, קבוע טוב, אחר כך יום, ובשבוע הבא אנחנו גורם את הפרק. אוקיי, יש לנו שתי דקות, אז מה שקפץ עליי בוגזו של יוסף, שבוע הבא, אבל קפץ עליי בוגזו של יעקב אבינו בדרך לישיבה, אוקיי. אז אני משתתף אתכם עם מחשבותה. האמת שזה נובע ממה שחשבתי בזמן קטע טובה לפני שבוע, אבל רק עכשיו הבנתי את הנושא. סוף פשט השבוע הקודם, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. כבר מלשון התורה היינו צריכים לשים לב, כמו יש כאן שימוש שני בפועל שלנו נראה מוזר, וכאן אני חושב שגם לחז"ל זה נראה מוזר. במקום הוא נפגוש, הוא פוגע, הוא נפגע. אז ההסבר הוא שזה הפירוש של נכון המילה פגע. פגע זה אומר שני דברים שנפגשים. כנראה נפגשים קצת ביותר חוזק מאשר פגישה אחרת. יש תיאוריה ידועה של מי הביניים, שנדחה. אבל בשנים האחרונות הוא חזר לתחייה קצת. היה מחלוקת בימי הביניים בין דונה של נברת לבין... מי? בין סרוג. האם שורשים הם שלוש אותיות או שתי אותיות? אז לומדים היום, מי שעדיין לומד איתו, לא יודעים עדיין מלמדים את זה בבית הספר בישראל, אבל מי שלומד עברית שלא כסתדם, אז הוא לומד אותו נכון. אז לימדו אותו כמובן שיש שלוש אותיות בכל שורש. וככה, מה?
שלוש ארבע.
לפעמים יש ארבע, כן. אבל זה מוזר, יש סיבה מיוחדת. אבל בעיקרון יש שלוש אותיות, שזה שיטת אבן זוג. אבל יש דוגמאות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ששתי אותיות זה משפחה. הדוגמה הטובה ביותר, זה ממש כל כך בולט, זה פרש. כל שורשי פרש ועוד אות, הם פירושם זה זה. כלומר, זה אחד משני דברים. עוד דבר אחד שמתפצל להרבה, עוד דבר סגור שנפתח. אבל זה תמיד זה. אני הייתי יושב בקורס באוניברסיטה, היו משעמים. אז הייתי יושב, עכשיו יש לי מחברות בבית עדיין. כשהרואים את זה, הייתי אומר, טוב, בוא נבדוק. דלת גימל. הייתי עושה כמה כמה שורשים, איך אני יכול להפוך את זה להיות יסוד אחד בכולם? הדוגמה הקלאסית שמשכנע, אבל אז אין עוד דוגמה כל כך טובה, זה פרש. פרש א', פרה, זה כמו פרש עין, פרש א', פר אדם. פרד, דלת, נפרד הרבה דברים. פרה, פרה ברבה, אחד הופך להיות הרבה. פרוז אומר פתוח, פרח, פרח זה זה, פרח פורק, נפתח, פרט, אחד והרבה, פרי, שזה כמו פרח, עד הסוף, זה מדהים כמה יש, כולם אותו דבר. עכשיו, פי גיבול, אז זה ההסבר, פי גיבול אי, ופי גיבול שין, הם מאוד 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 קרובים, כי הם שייכים למה עוד יש לפי גיבול, יש עוד שורשים? פשוט צריכים לשבת. פגי מודים או פגי מודל. אין הרבה. אבל בסדר יש עוד אחד. מה? פגי
מודש.
שזה?
לא קשור.
לא קשור. באלה שלא קשורים, אז זה פלא, באלה שלא קשורים, אז פותחים קונקודנציה. אין דרך אחרת. או שלומדים משהו, אבל השיטה הקלה זה פוגשים קונקודנציה הישנה. שמענו כאן, ושם בתחילת כל ערך, אז יש לו בקיצור, בקיצור, מה פירוש השורש הזה באקדית ובוגרית. אני מתברר שחשבתי שזה שורש אחר, אבל בוגרית את זה כן שייך. זה קצת עוזר. אבל זה מעניין לו, כי גם נראות בסדר, אז פגע זה פגש. אבל בכל זאת אנחנו מבינים שפגע זה איכשהו יותר כך, זה גם פגיעה. אז חז"ל אומרים את זה. ובראשון, ויפגע במקום, וילד שם, אז הם הבינו שמה זה פגע במקום? הוא הגיע למקום, אז אומרים, יעקב, זה הציטוט של המדרש, יעקב הלך לדרכו וקם לו העולם כחומה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עצר אותו. משמשים, אבל שם מה שלא שמתי להם, זה המדרש משתמש, בתורה כתוב פגע ופגע בשתי המקומות. המדרש לקח את הלשון ויעקב הלך לדרכו ויפגעו במלאכי אלוהים, כך תיאר, המדרש עכשיו תיאר את יעקב בתחילת הפרשה ויצא. יעקב היה הולך לדרכו, ממש לקחו את המילים האלו, והמקום פגע בו, והעולם קם כנגדו כחומה, כדי לעצור אותו. אז יש כאן, מה שמדרש רק מחזק יותר, אבל זה נכון גם בעצם הדברים האלו. יעקב יש לו איזושהי תכונה מאוד מיוחדת, שהוא הולך לדרכו, ודברים פוגעים בו. הוא פתאום יש לו חוויה חדשה, שזה בא אליו כפגיעה. כלומר, זה לא שהוא נכנס לחדר ורע מה שהיה שם. הלך לדרכו, ופתאום היה לו איזשהו דבר שזעזע, או כלומר, עצר אותו, או שקשק אותו, כן? משהו שפגיע. הפגישות שלו הן פגיעות. כן? אין אף אחד אחר. בתנ"ך, כשפגש אנשים בדרך, זה נקרא שהוא גבל. כן? כשאמרה הצרפתית או השונמית, אף פעם לא זוכר מי זאת מי, אל תפקע בי, מה? זה שונמית? איך אתה זוכר? זה ההפטרה שלך או משהו? אני תמיד לא טוב. התנך לא רצה שנזכור. זה שני סיפורים מקבילים, אליהו, אלישה. בכל מקרה, היא התכוונה בסדר, אל תדבר איתי, אבל היא התכוונה, אל תדבר איתי קשות ותנסן להניע אותי מהדרך שאני הולך. אני כועסת ואל תגיד לי לא לכעוס. זה פירוש המילה, יש בזה איזשהו התנגשות. אז למה יעקב מתואר ככה? שסך הכל הוא הלך והגיע, וזה לילה, זה הולך לישון. אז המדרש בונה על זה שכתוב פגיעה, שזה היה באמצע היום, והקדוש ברוך הוא השקיע את השמש מוקדם, אבל זה בא להגיד משהו. עכשיו זה סיפור מסוים, זה קרה פעמיים. והפעם הזאת, מה יש? הוא הולך לדרכו, ויפקו במלאכי אלוהים. אז הוא הולך לדרכו, וראה מלאכים, ואמר, אין זה מחנה, ויהיה יעקב ואמר, אין זה, לא. מחנה אלוהים הוא, וכאשר מקום הוא מחנה. לא משהו דרמטי, זה לא סולם מוצא בארצה. כנראה זה אומר משהו על יעקב. יעקב יש לו תכונה שבמבט ראשון נראה באמת לא כזה מעט, שהוא הולך לדרכו. הוא הולך לשוק בבוקר, וקוראים לו דברים רוחניים גדולים. החלום של תחילת ויצא הוא דבר גדול. שבוך מופיע שם, אני לא כניצה בדרך. יש לשים לב שגם המלאכים של סוף הפרשה הקודמת זה דבר גדול. למה זה דבר גדול? כי עם כל הכבוד לאבות שיש מלאכים, אבל המלאכים הם באים למטרה. כשבוך הוא שולח מלאך להגיד עליה, אברהם אבינו, אל תשלח אתך לך. אוקיי, אז הבנתי, יש מלאכים, והם באים לדברים יעקב. ואברהם אבינו זוכה למלאכים. המדרש הוא יותר מזה. שלמה הוא ראה את הנשים וחשבה מהנשים, בצלות כתוב, ויגיעו המלאכים. אותם אנשים, כיוון שאמרנו מגיעים למלאכים בבית שלו, אז הוא כבר רואה אותם כאנשים. לא, זה היה כזה חוויה, אז הוא ראה אותם מלאכים. אוקיי, אז הוא רגיל במלאכים. המלאכים שמסופרים בסיפורים הם באים למטרה. יעקב הולך לדרכו, ויפקו בו מלאכי אלוהים. כלומר, אין מטרה לסיפור הזה. ברור שלולי שהוא אומר מחנה אלוהים, הוא, וכאשר הוא במחנה אלוהים, אז המפורשים הפשטניים היו צריכים להגיד שהם זה לא מלאכים, אין מלאכי אלוהים שסתם הולכים בדרך. ובכל זאת משהו מיוחד שאמור לקרוא, זה חדירה בתוך עולם, זה נס. כשאתה רואה מלאך זה נס. אז מה הנס כאן? עכשיו זאת הסיבה שבפרשנו, מה שבאמת נראה כמו דרוש ולא כפשט, אבל זה הבסיס הפשטני לדרוש. וישלח יעקב מלאכים לפניו, באמת שאלה שגם הביא, זה במדרש, מלאכים ממש. למה לפרש ככה? למה לדבר יש ככה? זה ברור שלא משעת. שלח מלאכים? שלח אנשים! נקרים מלאכים, כי גם אנשים יכולים להיות מלאכים. הסיבה היא בגלל הפסוק הקודם. כי אין הסבר לפסוק הקודם, בשביל מה הפסוק מתאר לי, שהוא הגיע לגבולות ארץ ישראל, אז הוא ראה מלאכים ואמר זה מחנאי. בשביל מה זה? יום אחד בלילה יעקב היה לו חלום ראה מלאכים. זה בטח קרה המון, אני מניח שזה קרה המון. המדרש אומר שכאן אברהם אבינו כל יום, אבל לא מספרים בזה בסיפור, כי זה לא חלק משום סיפור. ההקשר הוא שהם לא לקחו שבוע בין פרשה לפרשה. אז אתה קורא את זה בצמוד. ויפקו במלאכי אלוהים, והיום יעקב, מחנה אלוהים זה. והיקרא שם מקום מחנה, והשם יקום מלאכים לפניו, תקרץ מהר, אז אותם מלאכים, הוא פגש מלאכים, אמר, אתה יודע מה, חבר'ה, תלכו להסתכל. לכן מסבירים כך. אני חושב שהפשט הוא, זה קרוב מאוד להיות פשט, זה קצת דרוש, אני מודה, זה קצת דרוש, אני חושב שזה קרוב מאוד להיות פשט. יעקב שונה מאברהם ויצחק. אברהם ויצחק הם החוויות המוכניות שלהם, זה מה שהם חיפשו. אברהם אבינו, ככה, מדרש אומר, אברהם לא מנסוע הנגבה, סוף פרק ראשון של דרכתך, אחרי ביתר, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה, אז המדרש עשו קצת סתמים, מה רוצה להגיד להם? המדרש מפרש שהנגבה זה בית המקדש, והלוך ונסוע בנגבה מחכה, נקוב, מחכה, חושב את זה שלוש המילה הזה מדמיין, או מעלה, מחכה והולך ומחס את מקום המקדש. כלומר, הוא לא ידע איפה זה, לכן זה הלוך ונסוע. הוא הסתובב ימין ושמאלה, לקח לו 30 שנה עד שהגיע ל... 70 שנה עד שהגיע להר המוריה. יצחק, אז הוא חופר, ויזרע יצחק, ויחפו יצחק, אלוהם, ובזה מה שבדרש קורא אליהם, הר ושדה.
יש משהו קיים, ההר קיים, השדה קיים, והם צריכים להם, אברהם צריך לגלות את ההר, מה יצחק עושה בהר? ויצא יצחק לסוח בשדה, אז זה כבר לא הר, לא צריך לטפס, כי אברהם סלל את הדרך, אבל יצחק הוא, ואז ויצא יצחק לסוח בשדה. הפעולה, הפירוש המילולי זה הפירוש הדרשני, הוא מסתובב בשדה ימינה ושמאלה להכיר כל פינה וכל אבן וכל רצה לקלום. ממש לעומק, ולכן ויצא יצחק לסוח בשדה, זה שני דברים טבעיים. המדרש אומר מה הייעוד של יעקב אבינו, בית, שדה ו... סליחה, הר ושדה ו... ובית. הדל בין בית משני הראשונים זה בית צריכים לבנות. אתה לא יכול למצוא, יעקב לא חיפש את הבית. אין בית. זאת הסיבה שאני חושב שיעקב הולך לדרכו. זה שונה. היה שאלות את זה באור שלילי. יעקב לא צריך לחפש שום דבר, הכל כבר גלוי. פעם לפני, עד לפני 100 שנה, זה לא הרבה זמן, עד לפני 100 שנה, מישהו היה לו קצת יצר הפתקני, אז הוא יצא לגלות את מה שאף אחד לא עדיין לא גלה. הוא יהיה הראשון שיתפס באברוס, הוא יהיה הראשון שיגיע למקור הנילוס, ליבינגסטון. השמות האלו ידועים ומוזכרים עד היום. מי שיגיע הראשון להגיע לקוטב הצפוני, מי שיהיה הראשון להגיע לקוטב הדרומי. היום אנחנו דור יתם. לא נשאר לנו אתגרים, אין מה לגלות בעולם, חוץ מה... פשוט הנכון, למה קבור זה כנסת המחצה. אבל בעולם הגיאוגרפי, אין לנו הרים לטפס, כל הרים כבר טופסו. זה רק 200 שנה שאנשים חשבו שצריכים להגיע לכל מקום, אבל עובדה, זה פרק נכבד מאוד בהיסטוריה של אנושות. וגם השדות, לפעמים מרגישים, לא בצדק, שכבר חפרו את כל הבירות. אז בסדר, אז אנחנו... לפני שנים באמת היה כזה הגשה שאין מה גם לחקור ב... במדעים, אנחנו הבנו את הכל. טוב, זה ממש לא נכון. פעם מישהו גדול אמר לי, מישהו שאני מאוד מאוד מקווה, שהוא מרגיש שגם בלונדס הוא אומר, בסדר, סלב חיים זה לא חיים, יהיו לו תור שני של תלמידים. אין כבר איזה חידוש, אנחנו נלמד ונבין, אבל אי אפשר ממש, אני ממש כעסתי על זה, זה כזה לא נכון. אבל יש את ההגשה הזאת, זה יעקב אבינו. הכל אברהם הגיע, אברהם גילה את אמריקה, ויצחק חרש אותה מחוף לחוף. אז זה בסדר גמור, יעקב הוא יצור, יפה, הוא קיבל חינוך טוב. אז הוא יהודי רוחני, הוא עובד את השם מיום יום, כמו שאנחנו גם כן חושבים. שאנחנו נבוא לשם יום יום, אנחנו לא צריכים להיות מגנים של משהו. אז וילך יעקב לדרכו. בתחילת הפרשה זה קיצוני, הוא בורח להגיע לחרן. אין לו ברלש. הוא עובר את מקום המקדש, זה מה שהמדרש שם שואל את עצמו. מה, אתה עובר את מקום שהתפלו אבותיך, ואתה לא עוצר כדי להתפלל. לפחות מיירים, אם שחרית ומתחל לא, כי אם כבר עשו את זה, לפחות מיירים. אז זה המדרש השני, לא המדרש על המסוכו, המדרש קצת אחרי זה. מה שהוא הגיע כפר לחרן, ואז הוא נזכר פתאום, היי, אני אמרתי את מקום המקדש, אז היה לו קצת יותר, והוא חזר, הוא מראה בסנן, חזר אחורה. אבל כן, יעקב לא מחפש דברים, חוויות מוכניות. הוא הולך לדוקו. וכדי לסתור את זה, כדי... בעצם להקיץ, להעיר אותו, אז צריכים לתת לו בקו הפנים. עכשיו, כאן כשחוזר מחרן, כאן זה לא כזה דרמטי, הוא לא בורח, הוא רוצה להגיע לישראל, זה המטרה האמיתית, זה מה שהוא צריך לעשות. אבל יעקב הולך לדרכו. יעקב מיום ליום הוא ברמה גבוהה, לא שהולך לדרכו ועוסק בבורסה. יעקב הולך לדרכו ועוסק בעבודת השם, אבל זה גם פיניקה לך לדרכו. הוא הולך לדרכו. יש לו דרך סלולה, זה בסדר גמור. אז עכשיו יש לו חוויה שכנראה שבאמת יוצא דופן. ויבקו בו מלאכי אלוהים, אבל זה ויבקו. זה לא חלק מהחוויה הנורמלית. מלאכים אף פעם לא חלק מהחוויה הנורמלית. בשביל יעקב זה חוויה מעוררת. עכשיו, אז הראשון, אני אסביר בקיצור, בתחילת הפרשה הקודמת, העניין הוא בדיוק הנקודה המרכזית של בית. יעקב יש לו רואה משהו, רואה סלולה, הוא סמץ בכן הלאה, כאן הוא אומר, ואנוכי לא ידעתי, יש איזה מקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, זה בדיוק הביטוי מה שאני מסביר. יעקב מופתע לגלות שיש אלוהים שהוא לא ידע. עכשיו שהוא כבר ידע את הכל, כי אברהם ויצחק לימדו אותו, עכשיו הוא גילה משהו חדש. ואין זה כי בית אלוהים זה שערה שמיים. הוא ראה את הבית, ואז הוא נודר נדר, למה? כי אין בית. הוא ראה את הבית בחלום,
ואז הוא משפשק עיניים ורואה שיש שם שדה פתוח, אז מה צריכים לעשות? מה זה מחייב אותו? צריך לבנות בית. אברהם לא חשב שהוא צריך לבנות משהו, צריך לגלות מה שיש. כיוון שתפקיד של יעקב הוא באמת נעלה יותר, יעקב הוא באמת בכיר רמות, הוא צריך לבנות את הבית, אבל אף אחד לא יבנה בית עד שלא מבין שיש צורך בבית. אם אתה חושב שאבותיי נתנו לי את הכל, אז אני גם לא אבנה. אז יעקב צריך להראות לו מה שאיננו, שהוא נכון, הוא באמת שם, אבל הוא לא שם, ואז הוא יגשר בין החזון המציאות. אז הוא רואה בתחילת דרכו את בית אל, אין זה כי אם בית אדם זה שער השמיים, ואחר כך בפרשתנו כתוב, יעקב הוא הראשון שבאמת בונה בית, ויבנה לו בית, ולבקנר עשה סוכות, הוא האב הראשון שאפילו בעצמו הוא גר בבית, הוא גר בבית, חזר שמו לב. ואחר כך הוא בנה את בית ישראל, כן, שנקרא בית ישראל, אבל לא בית אברהם, אבל לא בית ישראל. גם בתחילת, במעבר בין הפרשיות, אני חושב זה אותו דבר, וכאן זה בולט דבר שהוא באמת מדהים. חזל אומרים, ותראו את בני אחד, שהוא שלח מלאכים לישראל. זה כזה מאמר של חוצפה, באמת, יעקב, למה שהוא שלח מלאכים אמיתיים, מלאכים ממש לישראל? איזה, מי יתאר דבר כזה? שבגלל שאתה צדיק ומלאכים סתובבים לך בבית לפעמים, אז אתה גם אומר, תביא לי כוס קפה אולי? זה מלאכי אלוהים, מילולית זה אפילו ביטי, שקודם כל זה חוצפה. הם לא עובדים בשבילך. וישלח יעקב מלאכי לפניה. ואפילו מילולית זה לא נכון. מה פירוש המילה מלאך? מה? שליח. פירוש המילה מלאך זה שליח. איפה? באיזה שפה? בקרית. לא, באמת. ואם המילה מלאך, בקדת זה שליח. אז כנראה גם בעברית, כן? רק שאנחנו חושב זה בשביל שטוחי אלוהים. אבל מלאך אלוהים, זה שליח אלוהים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אתה שולח שליח של מישהו אחר להיות שליח שלך. מאיפה יעקב המציא את זה? זה מהפסוק הקודם. ויעקב הלך לדרכו. ויבקו מלאכי אלוהים. יש כאן דבר שהוא שונה ממה שהיה לאברהם ויצחק. מלאכים באים, הוא ראה את המלאכים ככפופים לו. מלאכים באו לקראתו כדי לקבל את פניו כשהוא עובר מחוץ לארץ ארץ ישראל, שתי מחנות מלאכים, אלו שאלו ואלו ואלו, לא משנה מה. ויעקב רואה דבר שהוא מהפכה. מי שהולך לדרכו לא יחשוב על זה לרגע. אבל הוא ראה דבר שאחר כך חזר באמת פיתחו אותו, וזה מדהים, וזה קשה להגיד, צריך להגיד כביכול, על הפסוק שתנו, ויקרא לו אל אלוהי יעקב, יעקב קרא למזבח בשם אל אלוהי יעקב. כתוב בחזר שקוראים את הפסוק בצורה קצת אחרת, והיא קורא לו כן, השם קרא ליעקב אלוהי ישראל. השם קרא, קדוש ברוך הוא קרא ליעקב בשם, זה כפיר להגיד דבר כזה, כן? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב, הוא איך אומרים? האדון? הוא ההיל את יעקב, הפך יעקב לאלוהי ישראל. ולכן שם של יעקב חקוק בכיסא הכבוד. יש מעמד שיעקב, כאילו יעקב הוא לא כוונה איש, הוא מהקבל השכינה. שהקדוש ברוך הוא בעולם נמצא בתוך, לא יעקב האיש, בתוך ישראל, בתוך כנסת ישראל. בתוך ישראל, אלוהי ישראל, לא אלוהי העולם. כן, אבל בכל זאת, יש לנו איזשהו איחוד בין יעקב האיש לבין ישראל כמרכבה לשכינה. זה מה שקורה במעבר בין הפרשיות. וזה כל כך, אני חושב, זה כל כך חזק, עניין הזה שזה קורה בפגיעה. זה לא שמישהו יכול לתכנן, אני רוצה להגיע לרמה הכי גבוהה של רוחניות, אז אני אהיה כמו יעקב. זה לא שייך, אתה יכול להיות כמו אברהם. אני רוצה לגלות את הפסקה של החיים. אז כל החיים שלך, תחפש עד שתגיע לראש הר המוריה. אתה רוצה להבין כל פרט ופרט, לא רוצה להיות חלק, תלוי בידך, זה יסע כזה, נסוע בסדר. להיות מה שיעקב הולך להיות, לבנות את בית לשם, מישהו צריך להגיד לך איזה תפקיד שלך, מישהו צריך לפקוח את העיניים שלך שיש דבר כזה. משה רבינו רוצה לבנות את המשכן, אז כפוך הוא הביא לו תוכניות, אחרת הוא לא יכול לעשות. המנורה, לא היה לו מושג איך לבנות מנורה, שכפוך הוא לא הראה לו. כזה רי מקדש, כזה עשה את המנורה. אז בשביל זה, זה דווקא הפסוק, זאת המדרש עוד יותר, מקצינים את זה. אתה הולך לדרכך, יש לך את התוכניות שלך. כי כל מה שאפשר לראות, אתה רואה ומבין. ואז הקדוש ברוך הוא קם לו העולם כנגדו כחומה. או מלאכים יגיעו ויפגעו בו. ויפגעו במלאכי אלוהים, וזה משנה משהו בצורה רדיקלית. לפני כן יעקב היה אפרום ישיבה ברכם. עוד לפני כן, אחרי כן, כשהוא 14 שנה בישיבה שם ועבר, לא בטוח, בדיוק, יש מחלוקת בין אנשים, מתי קרה כל דבר שם. ועכשיו הוא, יעקב אבינו, עם הרבה צאן, הרבה ילדים, והולך לקראת אביו, להיות ארץ ישראל ולרשת לארץ, אבל הוא לא, אנחנו יודעים שזה לא נכון, הוא לא הולך לרשת לארץ. הוא הולך לבנות משהו בתוך הארץ. הארץ לא מוכנה לו שהוא יבוא לרשת אותו מהמת. זה ארץ כנען עדיין, הוא צריך ללכת ולבנות שם בית ישראל, בית השם, יש שם בית דברים. אז מלאכים צריכים לבוא אליו, וסתם זה חוויה לא כזה, הוא בא ורואה מלאכים. זו פגיעה, כי מה שהוא ראה זה שמלאכים הם שלוחיו. ולכן זה מיד מתבטא בישלח יעקב מלאכים לפניו, ובהמשך זה מתבטא בדבר אחר, שיעקב מנהל כאן את הקדושה, הוא לא לומד את הקדושה, הוא לא רוכש קדושה, הוא מנהל אותה. הוא משתמש בה כדי לעשות דברים אחרים, שזה אמירה מדהימה שאפשר לעשות דבר כזה. וזה אתה צריך, זה אומר שהמלאכים הם שלוחה. הקדושה עובדת בשבילו. מה זה בשבילו? מטרות הטובות שלו, מטרות העילאיות שלו. בית האבן הזה שתנת עם הצבא, יהיה בית אלוהים. זאת המטרות שלו שהוא יכול להשתמש בזה. אבל הוא מפעיל קדושה ולא רק סופג אותה, או לומד אותה, או מכיר אותה. בחייבה, אלא הוא מפעיל אותה כדי לתקן את העולם, ולכן יעקב הוא בחיר אבות, הוא בסוף של אבות, כי מזה אפשר כבר לראות עולם מתוקן עד המחזורים הבאים. זה ההבדל הקיצוני שבין יעקב לבין אבות, וזה באמת מתחיל רק פשטנו, כי פשט בעצם זה רק הקדמות, זה רק מתחיל מתי שהוא מגיע לעצר, מתחיל להיות מישהו יהיה. ומה שבאמת אני חושב זה חשוב בחוויה הזו, שכדי לעשות דבר כזה, זה אי אפשר לעשות את זה סתם במוסושמוס. כל יהודי צריך לדעת שהוא צריך לתקן עולם החוד שקיים. זה מוסושמוס. שנבין שזה קורה רק בפגיעה. יש דבר כזה שבו השאיפות שלך הכי גבוהות שיכולות להיות, זה יהיה לדרכו. זה הולך לדרכו. זה לא ביקורת על יעקב להגיד, יעקב הלך לדרכו. זה לא שהוא היה ילד קטן, אדם קטן שעשה רק בביזנס שלו ופתאום הוא נקרע מאחור לצון. מה שזה, זה הדגל של משה ודוד. אתה הולך לראות את הצון, אז כשבוך הוא אומר, בואי הנה שיתנקי לכם בשבילך. יעקב הוא לא רואה צון, הוא אומר יעקב. אבל זה גם נקרע הליכה לדבר. כי מדובר שאדם ישנה את עולמו לדבר שהוא לא מבין מה זה. הוא צריך קודם כל להבין מה זה, צריך לפקוח לו עיניים. ויש גם עניין כזה בהשכחה. ויש גם עניין כזה שאתה צריך לדעת שזה קורה בכל זאת להתעורר. כלומר, אני מניח שהקשפוך הוא עושה את זה הרבה פעמים. אבל רובנו לא מתעוררים כשזה קורה. אז אנחנו בעיקץ יעקב משנדה ואמר, חלום מעניין, קשפוך הוא עומד ומעלה, אז בואו אני אלך לחרן. יעקב שינה את כל חייו בגלל זה. וגם כאן הוא ממשו שינה את חייו, במיין בזה קטן, הדר שני, אז זה עוד רק דר שני, ולא פשט, רם מלאכים. אז הבין שכבר ישלח אותם לעשיו כדי להגיד לו ש יש לי גמלים, חמורים, צור ובקר. תפקיד ראוי למלאכים, אם אתה ויש לך זכרת מתוכנית יותר גדולה, וזהו לבנות את העולם, לבנות את עם ישראל, בצורה שאף אחד לא יכול היה לתאר, לא יכול לתאר לפני כן. ואני אסיים בסיפור ששמעתי מאחד הרבנים שלי בתיכון, שאני לא זוכר למה הוא אמר, כנראה שהוא אמר את זה מתי שהיום צריכים לקום להתפלל ממך אחרי השיעור, וכמה חבר'ה עזבו. אז הוא סיפר שפעם אחת רב חיים נסע ברכבת. כשרב חיים היה נוסע ברכבת, אז הוא היה מתלבש אחרת שישב בעיר. רב חיים לא אהב את הרבנות בכלל, והוא גם לא אהב את מה שהוא היה חייב לעשות, להתלבש כמו רב. יש איצטר דרבן, יש מגוש רבנים, מה שנקרא היום ארוך, כפות. אז בעיר הוא לקח את לבש, כשהוא עזב את העיר, הוא היה מתלבש כמו רם או בחור ישיבה בוולוז'ין שלבשו קצר, לבשו, כי הם היו מודרניים, לבשו חליפות. וכך הוא אהב, הוא מאוד לא אהב להיות, הוא המתנגד הרבה שנים, היו צריכים לבוא הרבה שנים. היו צריכים להחליף אותו, אז במשפחה סיפרו שהוא נהיה רב בריסקה, כבר שלא הייתה לו פרנסה. סגרו את וולוז'ין, זה לא היה לו פרנסה, זה היה צריך גם לו. זה היה מושב של אבא שלו, אז נטו את זה גם לו. אבל הוא לא אהב את זה, הוא גם לא עשה הרבה שהיה שם. קרה, והוא עשה בגבודות חסד, לא עשה בענייני רבנות. אז הוא נסף הרכבת, הגיע גז, הגיע זמן למנחה. אז הוא ארגן מניין. כן, רב חי, הוא מסתכל, הוא אומר, בוא נתפלל למנחה. אז הגיעו רק לתשעה. לא היה סירי. אז הוא מסתכל על אחד שם. חדר לו לעומק נשמתו, הוא הבין שהוא יהודי. הוא היה, הוא ממש קצר קצר. הוא היה בנקי כזה עם הסיגרה, עם הכבת והשעון והכל. נראה כמו איזשהו בנקאי גרמני, אבל רב חיים ידע שזה יהודי. אז אמר לו, יהודי, צריך להתפלל למנחה. אז הוא אמר לו, אני מנחה לא מתפלל. אז רב חיים אמר, עכשיו הבנתי את הפרשה, פרשת וישלח. כתוב שיעקב שלף גמלים חמורים, צאן ובקר. תמיד שאלתי את עצמי, למה הוא לא שלח כמה כלבים? כי הוא שולח את הכל. אז לצאן בטח יש כלבים שהם עוזרים בראיית הצאן, כמו שכל רואה יש. אז למה הוא שולח גם על הכלבים? עכשיו אני מבין, אני שמעתי את זה ביידיש. וגם לא הבנתי, זה בסדר, גם אתם לא תבין. אבל שמעתי את זה פסחת את זה ביידיש. מזה לומדים ש... ההונט ברכת פונה מנחה. הונט זה?
כן.
ברכת זה עברית, לא יש. ברכת, ברך. פון זה פון, ומנחה זה... מנחה זה משחק מילים. כלבים בורחים מן המנחה. טוב, זה... יש לכם שני פורטים לפרשה, תלוי בהקשר, איפה שתסברו את זה. זה פעלים שונים, אבל שני סיפורי אמת. אחד על יעקב, אחד על חיים. זה קצר בקדוש ברוך הוא. יום שני אנחנו עומדים בו.